מבינה מנוחה. האמת שהוא סבבה.
לא אכלתי כלום כל היום.
הוא אגב לא.
הוא יודע
מה קרה.
יש צהובה.
מה רע בירקות?
לא אוכלת ירקות. יש משהו בלי ירקות?
תוציא. מינוך גרוע, תוציא, בדיוק.
אני לא אוכל לראות
הירקות. לא אוכלת ירקות?
מי ירק?
לא
כלום חס עגבני
לא רק פחמימות רק בננה תפוח ענבים
הנה יש בננות
אבל חתכו אותם כבר לא חולה לא נקמה על זה קטנה תעזבו בעיה ילדה בעייתית
זה על החוגי אנחנו לא רוצים לשחרר
אנחנו לא רוצים לתת את זה לדיטימט
טוב דורון סגל איתנו זום, לא זום, לא נמצא כי בישיבה האחרונה היו לו 5% ב... היו לו 5% ב...
סוללה בלי מתן
והוא אמר שאין לו מתן והוא היה באוטו חשבתי שהוא בדרך לפה
מי זה?
טוב, אנחנו מתחילים מה שיש
אז הייתם אני יש את זה?
שלוש מאוד נלהב מה...
הוא אמר לך שלא מגיע
כן
ואחד שמי שנמצא לא כי דורון לא עשינו לו השבעה
לא לא אני אומרת עכשיו להעביר את מי שלא נמצא לא נמצא נצביע שאנחנו מתחילים את המילים
באחד 100% החלטה עכשיו
טוב רגע לא טוב רבותיי בואו למען הסדר הטוב לפני זה מתחילים פה, ג'ני מתחילה להשתולל. ברוכים הבאים לישיבת מליאת מועצה מספר 04-2024.
ג'ני.
אנחנו בתחילת המליאה צריכים לאשר את הפרוטוקולים של המליאה הקודמת. להזכירכם, היה לנו כמה פרוטוקולים. אחד אישרנו את ה... היה לנו ישיבת מליאה של 03-2024. נתנו ישיבה שלא מן המניין. מספר 2 וישיבה שלא מן המניין מספר 3 מספר 2 אישרנו את התקציב מספר 3 אישרנו את תקציב המבקר קיבלתם את החומרים אם אין שאלות אני מבקש לאשר את הפרוטוקולים מבעד לאשר אתם את ידו תודה רבה סיפרתי לכם במליאה הקודמת שלא עשינו את זה בגלל את המליאה הראשונה ובדרך כלל אחרי אישור הפרוטוקולים אז יש דוח של ראש המועצה על לא רוצה להגיד על הדברים, אבל מעבר לפעילות השוטפת, על איזשהם דברים מרכזיים שעברנו בחודש האחרון, בגלל שזה הדוח הראשון שלכם, חלקכם כחברי מליאה חדשים, אז קצת הרחבתי על דברים שקרו בתקופה האחרונה, אז כמובן כתושבי המקום אנחנו מכירים את זה שהיה לנו צבע אדום במרחב במוצאי שבת שעברה, למי שלא זוכר זה היה צבע אדום הראשון במרחב ים המלח, פעם קודמת שהייתה אזעקה במרחב ים המלח, הייתה ב-1991, וקראו לזה נחש צפה. אוקיי, לי בתור בן אדם כמעט בן 60, זו הייתה אזעקה הראשונה ששמעתי בחיים, 91 הייתי בערך דבש במזרח, פעם ראשונה ששמעתי אזעקה בחיים, פעם ראשונה שנכנסתי לממד, והדבר הראשון שחשבתי ואמרתי למשפחה שלי, איך החבר'ה בשבירות ועוטף עזה חיים ככה כבר 20 שנה. זה הזוי. דרך אגב, סך הכל בכל היישובים שלנו, היום הזה עבר בשלום ובשקט זה רק גילה לנו מספר פערים שאולי ידענו אבל לא שמנו לב שרוב המשפחות הצעירות יחסית גרות בבתים חדשים אז יש להם ממ"ד ורוב אלה שצריכים ללכת למקלטים זה דווקא אנשים המבוגרים שגרים בבתים ישנים שאין להם ממ"ד ואז הם הולכים למקלטים ויש בעיית נגישות ומדרגות וזה מעלה וסוגיה, כי עד שהם כבר הגיעו למקלט, אם הם הצליחו למצוא בהתמצאות באמצע הלילה את המקלט שלהם, אז זה לקח להם הרבה זמן ללכת והם התעייפו, אז במקלט אין כיסא אפילו שהם יכולים לשבת.
כל המקלטים הם
בבעלות המועצה? זה ככה, המקלטים הם, זה שלוש שכבות, כאילו, מקלטים עוברים ביקורת של פיקוד העורף, שעושים את הביקורת יחד עם המועצה ועם הרבש"ץ של אותו יישוב. בגדול, כמו כל דבר במרחב הזה, זה באחריות המועצה, המועצה צריכה לעמוד בתנאי פיקוד העורף. בין תנאי פיקוד העורף לבין שיהיה כן כיסאות או לא כיסאות במקלט, אז יש פער. חלק מהפערים עלו בעקבות האירוע הזה, כי מה לעשות, כמו שאמרתי, 34 שנים לא נכנסו למקלטים מעבר לסמן וי שהיה פיקוח, או שמקלט כזה משמש למוזיקה, או זה כמחסן של, של, של הישוב לשימוש כזה או אחר. אנחנו לומדים ומפיקים את הלקחים שעלו מתוך האירוע הזה, חילקנו כבר כיסאות, מגבירים את הניקיון, מדייקים רגע את השימוש במקלט, אם השימוש לא בא על חשבון דברים אחרים, כל הדברים האלה בשיתוף הרב שצים, בין יקבת המועצה ופיקוד עורף, אנחנו עכשיו לומדים את הנושא הזה מתוך האירוע, סך הכל האירוע עבר בשלום, למי שלא יודע, נפלו בסביבות 5, קוראים לזה רסיסים, אבל זה בין טיל בגודל השולחן הזה בערך, לרסיסים בגודל של 2 מטר על 1.5 מטר, ולא סתם אומרים להישאר 10 דקות אחרי ההזעקה, כי שנופל דבר כזה מקופה של 2 קילומטר, זה...
נגיד, גם בית נראה לי לא היה מצליח לעמוד ברסיס הזה.
אבל...
הכל בים?
אבל, לא. אחד נפל פה על הכביש מעל המלונות, 30 מטר ממלון.
ראיתי גם איזה שם שחות. מה הם עשו באמת במצב הזה?
לא?
החבר'ה של המלונות, כי הרי אין ממד בקומה.
יש מרחבים מוגנים והם נכנסים לתוך חדרי מדרגות כמו
במקומות. כי זה באמת אם אנחנו...
אבל סך הכל, לפחות ביישובים זה עבר טוב, וכמו שאור שאלה, אנחנו מפיקים מסקנות מתוך האירוע הזה, והם... עושים את עצמנו עוד יותר.
ואני חייב לציין שדווקא אלה שבאו למקלט חברו את זה פחות קשה, ודווקא אלה שהיו צריכים להישאר בבית עם הילדים לבד, חברו את זה יותר קשה. גם אצלנו זה היה בדיוק ככה. כי כשאתה בא, אז פתאום כולם, הם מתים, מתים כולם, אז זה בסדר, אבל כשאתה עושים עם הילדים לבד,
בגדול,
לא היה צחוקים אצלנו. לא היה צחוקים בזה.
כן, כן. הדיווחים שאני קיבלתי...
מי שהמליץ על להביא בירה, להביא את פרס בירה של הקיבוץ, אז
זה... אבל
זה הסגר מרקים,
אנחנו
ננתח
את זה בצחוק.
שכנה נכנסה לפאניקה, ואז...
עובדים
הפאניקה.
כל השכונתיים.
השכונתיים הרבה יותר מוגנים, כי זה מתחת לאדמה.
בגדול הקהל התחלק לשלושה חלקים, לא יודע את הגדלים של החלקים. החלק, כמו שאמרתי, היו במקלט, חלק היו בממד וחלק היו בחוץ וצילמו. אני חושב שזה החלק הכי מטומטם בכל האירוע הזה. זה אלה שעמדו בחוץ.
בוא נזכר כשהזעקה לא ממש הייתה
אצלנו. לא, הזעקה לא...
החבר'ה של חולי צחקו עלינו שאצלנו זה ידני הזעקה, כאילו בסוף, אחרי רבע שעה של פיצוצים.
לא, 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 לא.
אין דבר כזה ידני.
צחקו שזה...
זה לא פיקוד העורף?
זה עורף, בטח.
זה חדני.
לא, לא. בפיקוד העורף ההזעקות היו חלשות בכל האזור מבחינת ווליום. ההזעקות הגיעו בכלל אחרי הירוטים. כי הירוטים היו בגובה מאוד גבוה, ומזרחית ליישובים, מחוץ לגבול לגבולות ישראל אולי אפילו. אל תשכחו שזה הירוטים
של... הירוטים היו מחוץ לאטמוספירה.
בדיוק, זה הירוטים מחוץ לאטמוספירה.
של החץ.
כן. לא, לא, הירוטים שהגיעו לכיוון שלנו. הירוטים
של הטילים הבוליסטיים.
פה זה הרג בליסטים.
מה שמגיע אלינו זה לא קסאמים.
אני לקח לי דקה להבין שמה שאני רואה זה אמיתי. באמת, לקח לי דקה, הערתי את הבנות, הערתי את הבנות, ורק אחר כך התחיל ההזעקה לעבוד. הם אומרים לי, אבא, אין הזעקה, אתם בואו, אתם לא מבינים מה
שאתם רואים. היה הזעקה, כל הרבע של הפיצוצים לא היה
הזעקה,
רק
בסדר, אחת
כזאת,
חלשה. טוב, אם זה
שעיקולית. כמה אפשר, כמה בן אדם עוד יכול לעשות?
טוב, אז זה באמת אירוע מאוד משמעותי, וכמו כל אירוע שיש לנו, גם כשאנחנו עוברים אותו יחסית בשלום, עדיין אנחנו מנסים להפיק ממנו מסקנות ולהשתפר ולעשות יותר טוב, בתקווה שהאירוע הבא יהיה עוד 33 שנה, אז מצבנו יהיה טוב. היינו בישיבות מטה ומטה, גם עם תמר, גם עם נאות הכיכר, כבר עבר הרבה זמן, הנהלות חדשות, גם בין תמר, גם בנאות הכיכר, עשינו ישיבת עבודה, ישיבות פרודקטיביות טובות, ואנחנו מתקדמים שם בעבודה המשותפת שלנו, היינו אצל מנהל מחוז דרום במשרד החקלאות, ואצל מנהל מחוז דרום בקקל, יחד עם דדי, רכז החקלאות שלנו, ורונן, מנהל אגף יישובים, והכל בסביב נושא של הכשרות החקלאיות בכיכר סדום. אני חייב להגיד לכם שמשרד החקלאות אחת ההכסבות הכי גדולות שלי, במשרד שבאמת חוץ מלתת איזשהו בן מקצועי שאומר ששטח כזה מבטאים לחקלאות, אין לו שום סיוע בכלום בעולם החקלאות, וזה משרד ששולח אותך לקקל, שבסוף קקל זה גוף פרטי, זה אפילו לא גוף ממשלתי, לגוף פרטי, ואתה הולך לגוף פרטי לבקש סיוע לחקלאות, שמי כמובן הוא מבין היום מה המשמעות של חקלאות בארץ. אני רוצה להגיד לכם, זו הייתה אחת הפגישות הכי מאכזבות שהיו לי בחיים. היינו בפגישה עם מנכ״ל משרד השיכון ועם אסנת קמחי, שהיא מנהלת המרחב הכפרי במשרד השיכון, בנושא המחנות הזמניים לקליטה בעין תמר ובנאות הכיכר, ובנושא בנייה להשכרה בעין גדי. גם שם האמת שקיבלנו רוח גבית, רק הדיוקים יצטרכו לעשות אצלנו, ואנחנו עובדים על זה ועל זה. היה לנו סיור עם משרד התחבורה, עם מנהל המחוז ועם מנהל המחוז שלנו בנתיבי ישראל, בעיקר על כביש 2499, על כל הסיפור של נחל צין שחוצה וגורם ליישובי הכיכר להיות מנותקים בעצם מהדרך מילוט היחידה שיש להם שם, שהיא ריאלית, ואנחנו מתחילים לקדם פתרון לנושא של נחל צין. וההבדל הוא שהפעם משרד התחבורה היה באירוע, כי עד היום זה רק נתיבי ישראל, ונתיבי ישראל היא בסוף חברה קבלנית של איך קוראים לזה, של
שם אמרו שאנחנו צריכים מלא דרך ועדי הערבה, שזה לא זמין לנו, זה מה שנשאר.
לא, בסדר, אנחנו אז זה לוקח זמן, אבל אנחנו על זה. הצלחנו להוציא החלטת ממשלה, הערכת פיצויים לעסקים במועצה האזורית תמר ובאילת בינואר פברואר, כלומר כל הפיצויים בארץ נגמרו בסוף דצמבר, עסקים במועצה אזורית תמר ובאילת מקבלים פיצויים גם על ינואר פברואר, רק גילינו איזשהו גם בהחלטה שאין בוקט נחשב כאזור תיירות ולא מזוהה עם שוב ישוב, אז העסקים בעין בוקט לא מקבלים פיצוי, לא מדבר על המלונות, מדבר על העסקים הקטנים, גם בזה אנחנו נצטרך לטפל. אבל עצם זה שהממשלה קיבלה החלטה, דרך אגב, זה פעם שנייה, בקורונה ב-2021 או 2020 באי הירוק, הייתה החלטת ממשלה על אילת וים המלח, עכשיו הייתה עוד החלטת ממשלה על אילת וים המלח, דרך אגב, שתי ממשלות שונות, אבל מה שזה עושה לנו כרשות טוב, שזה ממקם אותנו, ממוצב אותנו יחד עם אילת כאזור תיירות, שצריך לקבל אליו החלטות שהן לפעמים אחרות ממה שקורה בארץ, וזה דווקא ממצב אותנו במקום מאוד מאוד חיובי בעבודה השוטפת שלנו מול משרדי הממשלה. עשינו זה אמנם כבר היה מזמן, בפברואר סיור לתושבים, זה היה סבב שני בעיר המפונים שהמועצה הקימה, נפגשנו עם מינהל התכנון במחוז דרום לישיבה על גיבוש עקרונות תכנון של יישובי כיכר סדום, והוועדה המחוזית עם מינהל התכנון יגיעו לסיור בחודש הבא בכיכר סדום, ואנחנו הטבעות מתקדמות. עשינו את מרתון ים המלח עם 7,000 רצים, עם קרוב ל-12,000 איש שביקרו פה. אנחנו חשבנו, המרתון היה בתחילת פברואר, חשבנו שבגלל המלחמה לא היו רצים, בנינו על 2,000-3,000, נרשמו 6,000, הגיעו 7,000, אנשים חיפשו שגרה וחיפשו רגע משהו שיחבר אותם לרצף חיים הנורמלי, ולכן היו ביקושים מאוד מאוד גדולים למרתון. היה אירוע מאוד מאוד משמעותי גם לרצים עצמם, הרבה מאוד מילואימניקים, הרבה חיילים, הרבה משפחות, גם של נופלים, גם של חטופים. היה אירוע מאוד מרגש וחשוב. השתתפנו, רז נוגס עם מנהל אגב התיירות, ייצג אותנו ביריד התיירות, ה-MTM של משרד התיירות בתל אביב. שר התיירות והצוות שלו, שגם היו במרתון, הגיעו לביתן שלנו, הצטלמו בביתן שלנו, גם הם יודעים להגיד, כן, זה מועצה אזורית תמר, כן, יש פה עשייה משמעותית, והדברים קורים. מבקר המדינה הגיע אלינו והתחיל בעצם אצלנו לדעתי את סבב הביקורת שלו על תפקוד הממשלה במלחמת חרבות ברזל. הוא הגיע לפה לפגישה, מאז הם בפינג פונג איתנו על שאלות ועל תשובות שהם מקבלים מאיתנו.
תפקוד המועצה?
לא, תפקוד משרדי הממשלה. הוא לא בודק את תפקוד המועצה, כמובן שזה עולה, אבל הביקורת שלו היא על תפקוד משרדי הממשלה במלחמה. אפרופו מה שדיברנו בסעיף הראשון, מה שזה גרם לנו, זה גם לבדוק את עצמנו בתוך האירוע הזה, ונגיד התחקיר השלם שמורן ריכזה וניהלה אותו ביד רמה ועובר אליהם, גם משמש אותנו אחר כך לאיך אנחנו גם יכולים לעשות את הדברים אצלנו יותר טוב. השתתפנו בוועידת ישראל לעסקים ואנרגיה, נפגשנו שם עם נציגים של החשב הכללי באוצר, עם מנכ"ל משרד הגנת הסביבה, ואנחנו מקדמים פרויקט גדול שהתחיל עכשיו בהתהוות ויקום, מתקן השבה. מתקן השבה זה מתקן שקולט פסולת, שורף אותה ומייצר ממנה חשמל. מתקן השבה כזה גדול, אנחנו מקדמים פרויקט כזה ביחד עם אנשי החשב הכללי במשרד האוצר. זה יהיה הפרויקט השני בארץ, אחרי שאחד כזה מתקדם היום ברמת חובב. אנחנו השתתפנו שוב בצוות ההיגוי הבין, אני השתתפתי יחד עם גלעד המהנדס ועם מורן בצוות ההיגוי בין משרדי בנושא חוק הזיכיון, ואחד הדברים הטובים שהצלחנו לעשות זה לקשור את נושא התייבשות ים המלח לחוק הזיכיון החדש. למי שלא יודע, מפעלי ים המלח זכו האמת שלא, מדינת ישראל ב-95 מכרה לאייזנברג את הזכאות להפעיל את מפעלי ים המלח, אחר כך הוא מכר את זה לעידן אופר ול-ICL, מפעלי ים המלח, אבל זה, כל זה יושב על חוק זיכיון שמסתיים ב-2025, ומשנה, ב-2030, וב-2025 יצא חוק חדש שהוא בעצם המכרז לחברה הבאה שתזכה להפעיל את ים המלח, את מפעלי ים המלח, וכל המשתמע. יש לזה השלכות מאוד מאוד משמעותיות על כל מה שקורה, כל מה שקורה במרחב שלנו, ושנים המועצה ביקשה להיות שותפה בתהליכים של כתיבת החוק ושל הזה, ואני בעזרת גם השרה להגנת הסביבה וגם אנשי החשב הכללי שהם אמונים על החוק, אנחנו משתתפים כמשקיפים פעילים גם בוועדות השונות של המשרד להגנת הסביבה בתהליך של החוק, וגם אצל סגן החשב הכללי אורי ששה שהוא מוביל את המכרז הזה, את החוק הזה. ואחד הדברים הטובים שקורים באירוע הזה, שהצלחנו לקשור את התייבשות ים המלח לחוק, כי עד היום אין שום החלטת ממשלה שעוסקת בהתייבשות ים המלח. יש שתי החלטות ממשלה שעסקו בפיצויים בגין בולענים, אבל אין שום התחייבות של מדינת ישראל לעשות משהו בקשר להתייבשות ים המלח, וכרגע אנחנו מצליחים בעזרת השם אפרופו פסח לכרוך את שני האירועים האלה ביחד, ואני מקווה שנצליח להוציא החלטת ממשלה בעניין הזה. השתתפנו גם בכנס של שלטון מקומי תחת מלחמה באוניברסיטת תל אביב. היו לנו כמה ישיבות מעקב בכנסת בוועדות שונות, גם בקרן העושר, גם בוועדות הצעירים שעסקו בנושא של חוק הזיכיון. החוק הזה מעסיק מאוד הרבה מאוד גורמים בממשל הישראלי, בוועדות שונות בכנסת, ועדת הפנים להגנת הסביבה, קרן העושר, למי שלא מכיר, זה קרן שמקבלת כספים, את הכספים מהתמלוגים השונים של חברות ותאגידים שמשתמשים במשאבי טבע של המדינה, ואחראית לדאוג שהכסף הזה יעבור לטובת הציבור. עשינו הרמת כוסית בהר המסע לכבוד חג הפסח, השתתפנו בהרמת כוסית של הר המסע לכבוד חג הפסח, ועשינו פגישה עם הנהלת עין גדי בנושאים של הכרזה על שמורות טבע שרשות שמורות הטבע רוצים להכריז באזור עין גדי, ועשינו פגישת עבודה לתאם עם הנהלת עין גדי את ההתייחסות שלנו ביחד איתם לנושא.
עוד שמורות טבע?
עוד שמורות טבע, יותר מדי.
אולי יכריזו עליכם, על הקיבוץ שמורת טבע.
אנחנו שמורת טבע כבר.
וכל היתר שיהיה חופשי.
לא, יש לזה יתרונות, נגיד בכל הנושא של הבולענים למשל, אני כתפיסת עולם, בסוף שבוע היו פה עשרות מטיילים באזורי בולענים ובוץ והנהר הנעלם, אני בעד תפיסה שלי, שבכל מקום שיש קהל וצריך לנהל קהל בשטח פתוח, שזה יהיה שמורת טבע. הם יודעים לנהל קהל בשטח פתוח, אני לא יודע לעשות
את זה. לא. בטח שלא.
השתתפנו בוועידת התאגידים רק למי שלא יודע, במדינת ישראל על 267 רשויות מקומיות יש 600 תאגידים עירוניים, לנו יש 2.5, לא 2, תמרית זה עמותה, חברה כלכלית ויפה זה תאגיד עירוני, עוד מעט יהיה לנו עוד 3, במדינת ישראל יש 600 תאגידים עירוניים, ועידת התאגידים העירוניים בהשתתפות של קרוב ל-1200 איש, זה אחת הוועידות הכי חשובות שיש, אני בוועידה מיום שני עד יום חמישי, לא יצאתי מהמלון אפילו לדקה, אתה פוגש שם את כולם, שרים, חברי כנסת, מנכ"לים, פקידות של האוצר, פקידות של משרדי ממשלה, וזה אחרי זה חוסך לי ולנדיה תיאום של עשרות פגישות במשרדי ממשלה שונים, אתה שם בארוחת בוקר, בארוחת ערב, על כוס קפה בין הדיונים, כמובן שהשתתפנו גם בחלק מהדיונים שהיו שם, אתה פוגש וזה מקום מאוד פרודקטיבי לעשות עבודה, נפגשנו במסגרת המיצוב של המועצה האזורית בכל מיני פרויקטים, אז הייתה לנו פגישה עם מנהל רשות הגז הטבעי, עמי פיינשטיין, רשות הגז הטבעי כמו רשות החשמל, כמו רשות המים, הם רוצים להביא גז טבעי למרחב הזה שלנו, למרחב המלונות, והם נפגשו איתנו כדי לראות באיזה מודל אפשר לעבוד כדי להביא לפה גז טבעי.
אבל כמה משתלם, הוא כל כך יקר הגז.
צריך לבדוק את זה,
ללמוד את זה. זה כבר לא יותר זול מהחשמל.
לא, זה לא נכון.
זה לא מדויק.
מה, גז טבעי? לתעשייה הוא מאוד כדאי.
כל מי שמשתה לעצמו בבית גז,
לא, השאלה במלונות איפה היתרונות.
השינוע
הוא... השאלה במלונות איפה זה יתרונות, והשאלה אם הם, כמו נגיד חברת חשמל, שבאה ופורסת לך רשת, רק תהיה לקוח, אם הם יהיו מוכנים לפרוס רשת של גז, ורק תבוא תהיה לקוח. זה סוגיה, הם עוד לא שם. ולכן הסוגיה, אבל עצם ההתעניינות, וזו פנייה שהגיעה מהם אלינו, זה שם אותנו במקום ש...
משרד האנרגיה.
כן, לא, רשות הגז.
רשות הגז זה משרד
האנרגיה. כן, משרד האנרגיה, אבל זה בעצם שם... מה שלי חשוב בכל האירועים האלה, שזה ממצב את המועצה, כגורם באזור שלא רק, לא צריך להתעלם ממנו, אלא עדיף לעבוד איתו. וזה בעצם המשמעות מבחינתי של אירוע כזה שמזמינים אותנו, משרד האנרגיה, רשות הגז, כדי לדבר איתנו איך לעזור להם לפרוס זה. עשינו זה לוותיקים פה נקודה למחשבה גם בשבילי. עשינו הרמת כוסית לחג הפסח בהובלה של החקל עם מנהלי המפעלים באזור. ואני רגע, נפלה לי איזה תובנה. עד לפני 5 שנים בערך, לפני פסח ולפני ראש השנה, היה באופן קבוע רמת כוסית של המועצה עם מנכלי המלונות. התעשייה הייתה כלום ושום דבר, כספומט, אתם תביאו 90% מהארנונה או 75% מהארנונה, ותמשיכו לחפור שם באדמה במישור רוטל. ב4 שנים האחרונות אנחנו כל חג מרימים כוסית עם כל המנכ״לים של התעשייה ולא עם מנכ״לי המלונות. א', זה מראה את השיפור ואת ההידוק של היחסים שלנו עם התעשייה שאנחנו באמת רואים אותם חלק אינטגרלי ומהותי וחשוב. דרך אגב לדיון הבא שלנו בישיבה הבאה על הארנונה הנובית, גם החלק הזה חשוב למועצה ולחיים של המועצה ולהשפעה על החיים של התושבים ושל התיירות. התעשייה, אבל מצד שני זה חידד לי עוד פעם את ההתרחקות שלנו כמועצה ממנכ״לי המלונות, ואני חושב שאחת המשימות שלי לשנה הקרובה, ועכשיו גם עם ההחלפה של מנכ״ל התאחדות המלונות בשעה טובה, זהו, שחררו פה לפנסיה, אני מקווה שנצליח לפתוח דף חדש עם המלונות, ובאמת שבראש השנה אולי גם דרים כוסית עם מנכ״לי המלונות, כי באמת הם גם גורם משפיע באזור. היה פה כנס בנושא רגולציה ותכלול מדיניות של ים המלח שהוביל אותו עודד קינן, לצערנו הכנס היה בזום, הוא היה ביום ראשון אחרי המוצאי שבת הזה. עשינו סיור של המנהלים של המועצה בקיבוץ בערי, יחד עם מזכיר הקיבוץ, גילי מולכו, היה חשוב לחבר'ה מבערי, שהם נמצאים אצלנו וישארו אצלנו עד סוף שנת הלימודים, היה חשוב להם שאנחנו נבוא ונראה את הקיבוץ, ושיסבירו לנו מה עבר עליהם ומה היה שם. עשינו פגישה עם הפקת המראטון מפני ים המלח. חבל, הוצאתי את זה מפה, אז לא תראו. היום היה לנו בישיבה הקודמת של ועדת, בישיבה היום של ועדת המשנה לתכנון ובנייה, אנחנו השארנו בעצם את היתר בנייה לתחילת עבודות של המלון על השטח שרכש יצחק תשובה, והחברה שלו אלעד מלונות, למלון החדש שהם בונים שם, וכנראה שעד למרתון הבא כבר יהיו שם קידוחי קרקע ותחילת עבודות, ולכן אנחנו חפשים מקום חדש להזניק ולהוציא ממנו את המרתון. סביר להניח שהוא יהיה בחוף הצפוני, ומפעלי ים המלח יבנו לנו שם משטח של קרוב ל-20 דונם לטובת המרתון, ושגם נגדיר שם את הקמפינג הצפוני ונעשה עליו עוד דברים. ולטובת זה הייתה לנו פגישה עם מפעלי ים המלח, שהם בעצם סוג של שותפים בסיפור של המרתון. הייתה לנו פגישה עם יצחק תשובה, וכמו שאמרתי, הם באו והציגו לנו את המלון, ועברה באמת בוועדת משנה לתכנון ובנייה ההתחלה של הבנייה, ואני מוניתי כחבר בהנהלת מרכז השלטון האזורי ויושב ראש ועדת התיירות של השלטון האזורי. השלטון האזורי, כל המועצות האזוריות, זו עמותה, לעמותה הזאת יש ועדות, חקלאות, איכות סביבה, בניין, ועדה לאירועים מיוחדים, כמו כסף לאוטובוסים וכל מיני דברים כאלה, ובין הוועדות יש ועדת תיירות, אז אני מוניתי יושב ראש ועדת תיירות. כל ועדה כזאת יש לה איש בחצי משרה שהוא בעצם מנהל את התיירות, או מנהל את החקלאות, או מנהל את הגנת הסביבה במועצה, יחד עם זה, זה בא עם גם מינוי להיות חבר לפנינו. אז חג פסח, שהולך להיות חג מאוד מאוד משמעותי בים המלח, הצפון סגור לטיולים, באילת יש חוטים כאלה או חוטים אחרים, דעת עם הניידה, חוטיידה, כל פעם מה יש באילת, לכן אנחנו כבר סוף שבוע הזה הורגשה תנועה מאוד מאוד ערה באזור של ים המלח, ואנחנו מניחים שבכל המועד שהוא קצר, בעיקר רביעי חמישי, כי אחרי זה חג וסוף שבוע, אז נגיד דתיים וחרדים פחות מטיילים, אבל חודל המועד יהיה עמוס, לכן אנחנו עושים כמו כל שנה, עשינו ישיבת תחנה, יחד עם כל הגופים הרלוונטיים, משטרה, צבא, מד"א, כיבוי אש, החבר'ה של אגף תפעול, יודעים לתגבר כוחות, החבר'ה של בני, של הסדר הציבורי, מתגברים כוחות, ואנחנו מוכנים לטפל במאות ואלפי המבקרים שיגיעו אלינו. אני באופן אישי מוכן מאוד, אני ביום רביעי טס לשבוע חופש, אני משאיר את המקום, טס, לא, אני קניתי כבר לפני חודש באלעל. שילמתי יותר, אבל ידעתי שאם יש חברה שתטוס כמעט בכל מצב, זה אלעל, אז אני בין ה-24 ל-30 בחופש, מורנטי יהיה פה, אבי יהיה פה, בני יהיה פה, כל המנהלים שלנו יהיו פה, אני לא דואג, אני יודע שהאזור נשאר בידיים טובות, וסומך עליכם שתסתדרו, אני טס ליוון.
לא ראית?
איפה? ליוון. נסעתי לחתונה, לאירוע משפחתי. ג'ני, בוא נעשה תחרות בין הנסיעה שלי שלך, כמה קילומטראז' את עשית?
אני מנצחת.
ג'ני מגיעה לנתב"ג, יש לך שטיח. ואם מישהו רוצה לקבוע את הפגישה, תקבעו בדיוטי פרי, סיכוי גדול שתפגשו אותה.
קינג
דייוויד.
בטרקלין,
בגילים, היא עכשיו טסה רק בזה, זהו. כן, והיא לא טסה לקפריסין,
היא טסה לארצות הברית,
כן.
בדיוק.
תהיה בריאה, רק שיהיה לך כוח, שאתה טוסה הרבה פעמים. אנחנו נארח בחודש הבא הקרוב את סגן רשות המים זאבי אחיפז, הוא בא אלינו לסיור, פעם המיקוד של הסיור ביישובי כיכר סדוף, סיפור של הפיתוח של החקלאות, לשמחתי, למי שנוסע מפה צפונה, אז הקו מים בין המלונות לבין מצדה כבר בעבודה, בחפירה, והקו בין מצדה לעין גדי כבר בתכנון. זאת אומרת שאני מקווה שתוך שנתיים עין גדי תחובר גם היא לרשת המים הארצית. עין גדי הוא בין היישובים היחידים במדינת ישראל שלא מחובר לרשת המים לרשת המים הארצית.
ארבע צול, שש צול כאן. ארבע צול, שש צול.
אני שאלתי את אנשי המומחים של אנגדי, איש המומחים של אנגדי יהודה רוט, למה הצינור כזה צר? הוא אומר שיש חישוב בין גודל המשאבה שאתה צריך כדי לשאוב, לבין גודל הצינור. ככל שהצינור יותר גדול, אתה צריך משאבה יותר גדולה. ולכן זה לא, אל תסתכל לומר רק על הצינור, צריך להסתכל על כל המערכת. אמרת, אני מאמין לך כי אני לא מבין בזה כלום. כלום.
להחליף משאבה.
נראה לי צינור קטן.
להחליף משאבה לוקח שבוע, ולפרוס קו אחר לוקח שנתיים.
בסדר, אני לא, לא, עוד פעם יש זה. אנחנו נהיה בסיור בנגב מינרלים, הם מגיעים חברה לגידול ספירולינה, אין לי מושג מה, בנגב מינרלי, במישור אוטו, אין לי מושג מה לחברה שמייצרת שנים ודברים מלחפור בקרקע לגידול ספירולינות, אבל זה רק מראה כמה כל מה שאנחנו מכירים ויודעים כל הזמן הולך ומשתנה. דרך אגב, זה משפיע, יש לנו ויכוחים כל הזמן על נושא של שטחים חקלאיים. אומרים, זה שטח מתאים לחקלאות, זה שטח של המתאים. אומרים, חבר'ה, אל תסתכלו על מה שהיה לפני 50 שנה, תסתכלו מה יהיה בעוד 50 שנה. יכול להיות שעם טכנולוגיות של היום אתה יכול לעשות דברים, וזו חברה שמייצרת שנים, עובדה שהם משקיעים כסף ואנרגיה בלגדל חוות של ספירולינה. כנראה שהם יודעים למה. אנחנו עושים פגישה, יש מנכ״ל חדש לחברה להגנת הטבע, ואנחנו נעשה איתו פגישת היכרות לשיתופי פעולה. אנחנו תהיה ישיבה חדשה של מליאת רשות ניקוז עם ערד, עם רמת נגב שהצטרפו אלינו, מצפה רמון ועיריית ירושלים, יותר על החלק של המזרחי של ירושלים. יהיה לנו סיור במפעל OPC, גם כן במישורות, הם גם לבדוק שיתופי פעולה בנושא של גז. OPC זה מפעל שמייצר חשמל מגז. אחד המפעלים הכי גדולים במדינת ישראל שמייצר חשמל מגז, למי שלא יודע, עד היום כל מי שמייצר, כל מי שמייצר חשמל היום, צריך למכור אותה כאילו לרשת החשמל הארצית, והוא מקבל תמורה. אבל אנחנו בודקים, הם ביקשו להיפגש לנו, לבדוק אפשרות לשיתופי פעולה. יהיה כנס של רשות המים להיכרות עם מועצות אזוריות ועם כל נושא של הסדרה חדשה בנושא של ספקי מים במינהל הכפרי. יש לנו את יום הזיכרון לחללי צה"ל, בדרך כלל אני נוהג להיות בערב יום הזיכרון בכיכר סדום וביום עצמו בעין גדי, יום העצמאות, שאני לא באמת יודע כל אחד ברמה האישית איך גוב את היום הזה, על הפער בין הסיטואציות שאנחנו נמצאים בהן לבין השגרה שאנחנו צריכים להמשיך לקיים, כי בכל זאת חלק מהחוסן הלאומי שלנו זה לקיים שגרה. ולכן רק יכול להגיד לכם שבניגוד לשנים קודמות, אני קיבלתי החלטה שהשנה המועצה לא תממן זיקוקי דינור ביישובים. כלומר, אם יישוב ירצה לעשות זיקוקי דינור, אני לא אבנע ממנו, רק אני לא מעודד, לא מממן את זה. כן, אני הצעתי לכל היישובים, אם הם רוצים אני מוכן לממן חלף לזיקוקי דינור, שירה בציבור. זה משהו שלנו, משהו מאוד ישראלי, משהו מאוד מחבר, מאוד קהילתי, וכל יישוב שיבחר אם הוא רוצה או לא רוצה. בין ה-19 ל-21 אנחנו נצא להשתלמות העובדים השנתית באילת, גם בין ה-19 ל-21 במאי. גם זה עוד פעם על הפער בין להמשיך ולהחזיק שגרה לבין לא, בטח לא לשכוח את החטופים, ובטח לא לשכוח את זה שאנחנו סוף המדינה שלנו במלחמה, לפחות בשלוש אולי יותר חזיתות. יחד עם זה אנחנו חייבים להחזיק איזושהי שכחה כדי לשמור על החוסן. קטונתי מלהגיד לשמור על החוסן של המדינה, אבל בטח לשמור על החוסן שלנו כארגון, על החוסן שלנו כמועצה, ולכן חשוב לנו להוציא את העובדים להשתלמות הזאת. יש בה גם פן של למידה. השתלמות עובדים שנתית. יש בה גם, כן, גם אור וחכה, כי יוני הולך לא להיות יומיים בבית. היא בודקת את התאריכים.
זה בלוז שלי, כן.
זה בלוז שלה. אבל כן, חשוב לנו, מכיוון שיש פה גם פן של למידה, יש פה גם פן מאוד חשוב של גיבוש והיכרות אישית של אנשים שלא בכל יום יוצא להם להיות אחד עם השני, אז יש פה אלמנטים מאוד חשובים. אז זה הדיווח שלי למליאה הזאת, והנושא הבא שאנחנו צריכים, עוד לא סגרנו אותו, זה נושא שאני מזכיר לכולם, שאנחנו צריכים לקבוע על פי התקנות, מליאת המועצה אמורה להיות בימי חמישי בשעה 18:00. מכיוון שרובנו בימי חמישי בשש בערב, פה ושם, רוצים להיות קצת בחופש, קצת עם המשפחה, לנסוע לסוף שבוע, הנוהג שלנו במליאה הקודמת, ואני מבקש גם להניג אותו הפעם, זה לעשות את הישיבות בימי ראשון ובשעה שעליה לא הייתה הסכמה. יש פה בקשה מחלק מהחברים, המליאות יהיו בימי ראשון האחרון של כל חודש, בשעה אחת. אני מזכיר עוד פעם.
אז זה נפלא.
מזכיר עוד פעם, צריכה להיות הסכמה של כל חברי המליאה פה אחד. אז קודם כל אני מבקש את הסכמת כל חברי המליאה שנמצאים פה, לשעה אחת, ובמידה וכן, אנחנו נצטרך להשיג גם את הסכמתו של חבר המליאה שלא נמצא פה כרגע. אנחנו נבדוק את זה. אז א', אני מבקש את אישורכם לקיים את מליאות המועצה ביום יום ראשון האחרון של כל חודש בשעה אחת. מי בעד שירים את ידו?
תצביע דורון.
הבקשה הייתה בחמש אחרי הצהריים.
שבת.
הבקשה הייתה בחמש אחרי הצהריים.
לא, באחד.
אז דורון.
זה או בחמש או באחת.
אין אופציות, אין אופציות.
לא, תראה, אני רגע, אז בוא נשתף אותך. במליאה הקודמת אנחנו ביקשנו ב3, הייתה הסכמה של כולם, למעט גבי ואתה לא היית. אז קבענו חד פעמי את הישיבה היום ל3:30, עכשיו גבי עדיין התעקש על 5, רוב האנשים רוצים על 1. אם אתה גם תסכים ל1, אני אלך ונדבר עם גבי. אוקיי, תודה רבה. אז הייתה הסכמה פה אחד של כל המשתתפים בישיבה שהמליאות התקיימו בימי ראשון האחרון של כל חודש בשעה 13:00, ואני אדבר עם גבי, במידה ולא, אני מבקש, רגע, במידה וגבי לא יסכים, אני מבקש עכשיו שתאשרו לי בבקשה, במידה וגבי לא יסכים, שהמליאה הבאה תהיה בתאריך, מתי המליאה הבאה?
26.
אין על ג'ני בעולם.
26 לחמישי בשעה אחת בצהריים. תסביר בבקשה מי מאשר, במידה וגבי לא יסכים.
מתי?
ב-26 לחמישי בשעה אחת.
רגע, זה יום ראשון. להשביע את דורון.
אוקיי, סליחה.
יד ללב תקום.
או שהוא לא יצביע.
לא, אנחנו נשביע את דורון. בסדר, אז תודה, ועכשיו אני חוזר לסעיף מספר 1. את זוכרת את הנוסח?
עכשיו אני מחפשת אותו רגע.
הרי את
יועמן.
קודם כל, אתם מאשרים לדורון להשתתף בזום בישיבה, נכון?
האמת?
דורון?
נחשוב על זה רגע.
מי אמור לה?
הבן שלי נסע כבר לחג. גם אתה לא במושב, אני רואה.
כל אלה שברחו מלנקות הבית, ברור.
החוטים לא מנקים.
יפה.
הפה יש לחוט?
תגיד, תלתי חוטית, מה אתה רוצה? שכחו לו בוואטסאפ, בואי אקריא. לא, היא לא חוטית.
או שרם.
רואים עליה.
אקריא, ואז הוא אקריא.
אני נראה לו בוואטסאפ.
רם, אתה לא בחופה.
אתה צריך לשבור קופש אחרי זה, לקשר לרם, חורבן ירושלים. מה? לא הבנתי.
שלחה.
הנה, כולם מחכים לך.
כן,
שואלים לך וואטסאפ, רגע. תקריא לנו את הוואטסאפ שקיבלת.
עם רגש, סתם.
עם רגש, יד על הלב.
כן. בלי תעודת זהות, רק אני דורון סגל. תודה רבה, זהו. עכשיו אתה חבר מליאה לכל דבר
בעניין. עכשיו תצביעו שוב רק על
ה... אז עכשיו נצביע שוב, גם על הפרוטוקולים, וגם... טוב, בסדר.
בגלל זה הוא רצה בבוקר.
לא, ועד יחד עם גיל.
בסדר גמור, אז סגרנו את הפינה הזאת, בכל מקרה הישיבה הבאה תהיה באחת, כמו שאתם ביקשתם וישרתם, ואנחנו גם נדבר עם קבי. סעיף מספר 6, אישור מינוי נציגי ציבור לגופים מנהלים של תאגידים עירוניים. בכל תאגיד עירוני, כרגע זה אפה והחברה הכלכלית, ותאגיד המים, החדש שאישרנו להקים, יש שני נבחרי ציבור, שאני אחד מהם כיושב ראש התאגיד, ועוד נבחר ציבור שאישרנו בישיבה הקודמת, יש שני עובדי מועצה, זה משתנים, פעם כאלה ואחרים, ויש שני נציגי ציבור שהם תושבים שלנו. אז בוועד מנהל תמרית, נציגי הציבור, זה דוד מקברייט, הידוע בכינויו די, ושר מעין חצבה, ושר אובל מעין גדי.
רק את דוד אנחנו צריכים לאשר לקדנציה שנייה.
בסדר, אבל זה. במטמנות אפה הייתה עד היום בנאמנות לילך דמתי, אבל אחרי שתי קדנציות היא לא יכולה להמשיך, היא עוברת לתאגיד המים, במקומה אנחנו ממנים את נעמה אדירי מיער המסע ואת יערה לאור קוסטה מעין גדי. דרך אגב, גם יש תנאים לנציג ציבור, הוא צריך נגיד שהתואר שלו יתאים לעיסוק של אותו תאגיד, ושיהיה לו תואר ושיהיה לו ניסיון ניהולי רלוונטי, וזה צריך כמובן לעבור אחרי אישור שלנו, אישור של משרד הפנים. אז נעמה אדירי מער המסע ויערה לאור קוסטה מעין גדי לאפה. תמשיכי. אשר הובל ודוד אמרתי בתמרית, הלאה. למה יש לי חקל?
חקל לא צריך לאשר אותה, היא כבר מאושרת.
אין לנו.
נכון, בחקל יש לנו את כוחי והיא מאושרת, ותאגיד המים.
רגע,
אוקיי, אז בואו נאשר את החברה האלה, מי בעד לאשר?
אני חושבת המוטיקה.
תודה.
דורון, מנצנצת עלינו.
זהו, מותר לך להצביע, דורון. וסעיף 7, אנחנו צריכים לאשר את הרכב הדירקטוריון כולו של תאגיד המים החדש שהקמנו, מעיינות זוהר.
לא תאגיד מים, חברת מים.
סליחה, תודה רבה על הג'ניאת חדש.
לא, עשיתי תחקיר. הוא יודע למה.
אז חברת המים, נכון, אני מזכיר לכם, הקמנו חברת מים שתספק במקום מקורות את המים גם לאזור המלונות, גם בשאיפה למישור רותם, לנווה זוהר ולישוב נוסף. כרגע ישוב נוסף זה יהיה ער המסע, במידה וער המסע לא ירצו אז זה יהיה ישוב אחר. כרגע זה ער המסע. יורם, הוסמכת, סרג'ו. אני רוצה פשוט שתלמד ותכיר את זה.
למה לא יור מים מינרלי?
ניגוד אינטרסי, הוא ייקח את המים וימכור אותם. אני ויורם כנבחרי ציבור, אני יושב ראש החברה, מורן ועידן כעובדי מועצה, שירן מגל מהר המסע, ולילך דמתי אחרי שעשתה שירות מיטבי, שתי קדנציות, שש שנים באפה, עשינו לה
סבא. רגע, זה תאגיד חדש, הוא לא היה עד היום?
כן.
זה חברת מים שהייתה קיימת לפני הרבה שנים, והיא לעולם לא הייתה פעילה. לא היה לה
מה. אז אני אזכיר, רגע, אני אזכיר לה.
לא, זה לא תאגיד מים.
היום, מי שמספק את המים לאזור המלונות, ולמישור רותם, ולער המסע, זה חברת מקורות. לחברת מקורות יש אינטרס לא להיות ספק מים באופן ישיר, היא רוצה להתעסק בתשתיות, במקומות הגדולים והכל, ואכן היא דוחפת להקמה של חברות מים. איך היא דוחפת לזה? היא נותנת לחברה מחיר מים יותר נמוך, ואפשרות למכור מחיר מסוים, והדלתה הופכת להיות להכנסה של החברה. החברה היא משק אותר, כי היא משק סגור, יכולה לשמש בדלתה הזאת בשביל להחזיק את מערכות המים והביוב. עכשיו למה כדאי? עכשיו למה כדאי? אנחנו רק בשנה שעברה השקענו פה קרוב ל-12 מיליון שקל בקו ביוב שהולך מהמלונות למטש. זה כסף שיצא מהמועצה. ברגע שאתה בונה את המערכת הזאת, למערכת הזאת יש הכנסות. בתחשיבים שלנו, אם אנחנו ספקים רק של המלונות, ושל נווה זוהר ושל הרמסה, זה רווח שנתי של בסביבות 4-5 מיליון שקל, ואם אנחנו מקבלים כמו שאנחנו מתקשים גם את מישור רותם, זה רווח שנתי של 9 מיליון שקל. אנחנו בשביל 10 מלונות החדשים שהיו הולכים להיבנות, צריכים להגדיל את המטש בכמעט 30 מיליון שקל. אם לא יהיה לנו את החברה ולא יהיה לנו את המקור הכנסה הזה, אוקיי, אנחנו לוקחים אגרות והטלים, אבל הסכומים הרבה יותר קטנים, ונצטרך להכניס יד לכיס, ולהוציא כסף של המועצה, בשביל לתחזק את כל המערכת הזאת.
אז הצרכן הסופי יעלו לו המחירים, ההטלים?
לא, לא.
אז מי סופק, מי
שסופק, כן, מי שבעצם מפסיד כאילו, מצד אחד זה מקורות, אבל זה חוסך לו את התחזוקה של המערכת, ואת ההתעסקות עם צרכני קצה. ולכן יש להם אינסנטיב, זה בכלל מקורות, היא קבלן מבצע של רשות המים, כמו שנתיבי ישראל הם קבלן מבצע של משרד
התחבורה. ומה המטרה של חברת המים? לספק מים לכל המועצה, לכל תושבי המועצה?
לא, לא. המטרה של חברת המים היא קודם, לא, המטרה של חברת המים היא לייצר לה את ההכנסות בשביל להחזיק את המערכות הכבדות, בעיקר באזור המלונות. כי למשל, מישור רותם, אין שם כמעט מערכות, כי הצריכת מים שהיא לא לתעשייה, היא בעיקר חדרי אוכל, מקלחות, אז הצריכה, אז הצריכה, ההתעסקות היא קטנה, אבל השטח הוא גדול, המפעלים הגדולים, אז אתה, כאילו, הפער במחירים, הוא מאפשר לך...
ומה עם החקלאות?
לא, 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 זה רק למים ביתיים, לא חקלאות בכלל.
זה אור אדום.
לא, גם מבחינת יישובים שנכנסים, אז כל יישוב יש לו מורכבות, לא סתם בחרנו את הרמסע, שהוא יישוב... מכירים אותו טוב, והתשתית שם יותר פשוטה ולא מורכבת, וזה לא כמו קיבוץ עין גדי שזה עולם ומלואו, ולא כמו עין חצבה ששם יש אתגרים אחרים ומורכבות אחרת, שגם אנחנו לא בטוח נדעת להתמודד עם זה, אתה מכיר אותו.
זה נכון, התקנות של החברה אומרת שאתה חייב לפחות שני יישובים.
אז אחד זה
נווה זוהר. אז אחד נווה זוהר שכבר היום המועצה יספק המים שלו, כי אין שם אגודה ואין שם כלום. והשני בחרנו את הרמסה, כרגע יש דיאלוג מול היישוב, במידה והיישוב יאשר את ההצטרפות שלו, אז יהיה הרמסע במידה, ולא, אנחנו נלך ונבדוק איזה יישוב אחר אנחנו יכולים להכניס כמספר 2. אין חצבה נבדק, יש שם אתגרים שכרגע אנחנו בוחרים לא להיכנס שם.
כן, בסדר.
ואין גדי,
והכל ההיטלים יהיו, והכל יעבור לחברה.
הכל עובר לחברה.
אין
גדי, יש אתגרים אחרים, כי בכלל אין קו מים של מקורות שמגיע לאין גדי. זה אגודת מים עצמאית, אז יש פה מורכבות אחרת. נראה, אנחנו נקים את החברה, נתחיל לעבוד, נלמד איך הדברים האלה עובדים, ויכול להיות, תראה, בסופו של דבר, יכול להיות שהתאגיד הזה, גם לבקשת, הנה, אין גדי ביקשו ללמוד את המשמעות של הדברים, לראות איך כן אפשר לעשות חיבורים. ככל שאנחנו נקים את החברה ונלמד, ושנה, שנתיים, נראה איך העסק עובד, יגיע אולי חיבור מקורות לאין גדי, יכול להיות שעם חיבור מקורות, אין גדי, אין חצבה, אין תמר, לא יודע מה, כל מה שמתחיל בהן, יצטרף לתאגיד, יכול להיות שלא.
יש,
אולי יש. אה?
העלות של המנגנון, הוא לא יהיה גדול, כי
זה חלק מהחישובים. תראו, אתה לא עושה, אנחנו ניגשים לאירוע כזה, אז יש יועצים, יש את רשות המים, זה תאגיד עירוני, או חברה עירונית, הוא לא יכול להיות בהפסדים, הוא לא יכול להיות במינוס, יש בו כל מיני רגולציות, משרד הפנים צריך לאשר את זה. זה, זה, זה אירוע מורכב בסופו של דבר, אבל זה...
בסופו של דבר אנחנו כנציגי ציבור חשוב לנו שבסוף הצרכן, החברים שלנו לא ישלמו יותר בשום
אחד.
זאת המטרה שלנו גם במהלך האגרות ביוב שהקיימות שיש לנו, אם זה להפריד בין האזורים, בין התושבים ובין אזורי
מסחר וכאלה. זה קיבלתי הערה בתור חברת מליאה, איך קורה שכל הזמן אגרת ביוב עולה? לא היה לי תשובה, אבל...
שש אגורות.
יש דברים שהם גם אוטומטיים,
עצמדות. אוקיי. אני אומרת על שפונים אלינו.
אלף זה בסדר, ושאתם פונים אליכם, תפנו אלינו, ואנחנו ניתן לכם תשובות. אבל בסדר. אז כמו שאמרתי, שירן מגל, לילך דמתי, עידן מורן, יורם דביר ואני, אלה היו חברי ההנהלה של חברי הדירקטוריון של החברה, אני מבקש לכם לאשר אותם. מי בעד? יורם, כן, קשה לך.
יכול להיות נמנע או להתנגד.
אתה יכול להימנע, אתה לא יכול להצביע בעד, גם מותר לך להצביע נגד. אתה גם מותר לך להצביע נגד, תשמע, אנחנו פה באמת דמוקרטיה אמיתית. מותר להצביע נגד.
לא רם, למה?
אתה אוהב.
כן, רם.
היה לי זמן, מה זה רם?
אה, להיות שם.
אנחנו נעשה מתישהו החלפות בין
הוועדות. לא יצא מה שם. אני
אשמור שנגד שהוא שם.
לא, יהיה לו כיף. לא, כבר במרמרה.
אני צריך להגיד לנדה שתרכז לי את כל הוועדות שאני נמצא בהן, אני כבר לא עוקב.
טוב, סעיף 8, אישור תחשיב ותיקון לחוק עזר להשפעה, עידן, זה... אתה מתעסק בזה.
בין היתר, בין היתר, כן. תראו, אני אתן שנייה בגדול מה זה בכלל צולת עודפת לפני שניכנס פה ל... כי התיקון פה הוא תיקון מאוד מאוד טכני וקטן, שכמעט לא משפיע על כלום. פחות על, על, עליכם, אבל אני רוצה שנייה ללכת איזה זום אאוט, בכלל מה זה פסולת עודפת, כי הוא אושר גם במליאה הקודמת. ויפי ואבי, תקנו אותי, ישלימו אותי, איך שהם מעוניינים ורוצים. כמעט בכל המדינה, בכל הארץ, התחילו להוציא הנחיות, לבוא ולחייב את, את ההשפעה, את ההשפעה מעסקים. אם הרי בתושבים זה ברור, אנחנו מחויבים במסגרת הארנונה, מפנים לכם, הכל טוב, אין, אין תמורה, זה חלק מתפקידנו. ואז נוצרה שאלה, כמה אני מחייב את העסקים? האם אני מחייב אותם על כל ההשפעה שאני מפנה מהם? אני מחייב אותם על חלק? אני מחייב, איך אני בכלל מחייב? וראו שאין גם אין איזה אחידות או היגיון בארץ. יש כל מיני חוקי עזר או אין חוקי עזר או אילתורים או לא אילתורים. כל אחד עושה מה שבא לו. כמו הרבה דברים, ניסו לייצר איזה מנגנון סדור, מנגנון הגיוני.
שנייה, זה בא פעם אחת מהצד הזה של הסידור.
משכח.
ופעם שנייה, אל תזכיר לך, ופעם שנייה זה בא מהעולם, זה נקרא פסולת עודפת, כי ברור שבית או תושב במדינת ישראל ממוצע מייצר קילו ו-800 גרם ליום פסולת. יש רצון להוריד את כמות הפסולת, כי המדינה הזאת מייצרת פסולת בצורה מטורפת. לכן זה נקרא פסולת עודפת, והתעסקות היא בפסולת עודפת במטרה שבעיקר עסקים, השתדלו לייצר כמה שפחות פסולת, ואז אמרו להם, קח מלון, אומר, אתה מערך, לא יודע, 400 איש, ואם היית בית רגיל, זה כמות הפסולת שצריך לייצר, כל דבר שייצרת עכשיו מעל זה, זה פסולת עודפת.
נכון, באו וקראו, באו וקראו לאותה פסולת של בית מגורים, קראו לה פסולת בסיסית, אותה פסולת נכללת בתשלום הארנונה, שמשלמים גם עסקים וגם מגורים, ומעבר לכמות הזאת, בא בית המשפט...
ארנונה זה מס לא קשור לכלום.
לא, זה נכלל...
אז אני עושה פחות קקי, יש לי פחות...
כן, אבל זה נכלל בתוך תשלום הארנונה, הפסולת הבסיסית, ובא בית המשפט העליון, הוא זה שהתווה את זה, ובא וקבע עיקרון שנקרא עיקרון המזהם משלם. הוא בא ואמר, התפקיד של הרשויות זה לא לסבסד את העסקים, במובן הזה, הוא לא איתם לא ברווחים, וגם לא ברווחים, ולכן, ככל ש... אנחנו רוצים שהם יצמצמו וינהגו באיזשהו משטר פסולת שיגרום להם לצמצם אותו, ולכן מה שאנחנו נעשה זה שמעבר לאותה כמות בסיסית שתיקבע, אפשר יהיה לחייב. ולכן משרד המשפטים ומשרד הפנים הוציאו איזשהם אמות מידה, שהן בעצם הנחיות, הן לא מחייבות את הרשויות, אבל איזשהו בסיס לרשויות, ואמרו להם בואו תקנו את חוקי העזר שלכם בצורה כזאת, שכשאתם תחייבו את אותם בעלי עסקים, אתם תחייבו אותם רק על הפסולת העודפת, כי הבסיסית אתם לא תחייבו אותם. ומתוקף זה, אנחנו גם פעלנו, כמו רשויות, לא הרבה רשויות העבירו להם את חוקי העזר האלה, לוקח שנים להעביר, לפי אותם אמות מידה, כי כל רשות רוצה לעשות את השינויים שלה, וכשהם מקובעים על איזה שהם אמות מידה, הם לא מוכנים לסתות ימינה ושמאלה. אז אחרי כמה שנים הצלחנו להעביר את חוק העזר שלנו בנושא של פסולת עודפת, שבעצם במסגרתו אנחנו נחייב רק את הפסולת העודפת, ולא את הבסיסית. וזה כמובן שזה לא חל על תושבים, זה חל רק על עסקים. כל מה שהוא לא בית מגורים.
אפשר לעשות הפרדה בין עסקים
ל... חייבים, כי התושבים משלמים את זה במסגרת הארנונה, את הבסיסית, ולהם יש בסיסית, ועסקים תמיד יש להם מעבר, לרוב יש להם מעבר לבסיסית. מה קרה?
לא, לא, בסוף לא.
מה קרה? למה אנחנו פה?
זה מוגדר כתפיסה ארצית, כאלה שנייה, זה מוגדר כתפיסה ארצית של פסולת בסיסית, מה שיפית הסביר.
לא, אבל אם שאלת זה...
מי עכשיו אתה שואל?
לא, אבל אם שאלת זה, סולת חקלאית, מה זה?
לא, עודפת.
תודה רבה.
תלוי מה. יש את הגזם הביתי, לא?
גזם
ביתי זה
סיסי,
ומעבר לזה, הם רואים את זה עודפת.
בשורה התחתונה,
החקלאי, בשורה התחתונה, לקח לנו כמה שנים טובות עד שהצלחנו להעביר, ובינתיים, התחשיבים שעשינו היו נכונים ל-2020, ואנחנו נמצאים ב-2024.
רגע, אבל עוד שנייה, לפני להשלמה מה שרציתי, הוצאתם אותי
מהריכוז.
אה, תראו, כולם. אבל בסדר, בשורה התחתונה, המרחב שלנו, המרחב שלנו ביחס לעסקים, זה בעיקר, כמובן, מתייחס לתעשייה ולמלונות. בתעשייה נתן המשרד את האפשרות שאומר, כל עוד שעסק עושה הפרדה במקור, אז בכלל הוא צריך לחייב אותו. אז כמעט אנחנו מול התעשייה, אין לנו יותר מדי התעסקות, כי הוא כביכול אנחנו מפנים לו את הפסולת הבסיסית ללא בנפגעת הארנונה, ומה שהוא צריך להפריד את העודפת בחלקה, במונח הרחב, בלי להיכנס לפרטים, הוא מפנה ומשלם על זה בעצמו. בכלל לא דרך הרשות, ברוב המקרים. כך שהתעשייה כמעט יורדת מה...
כי זה גם סוג של פסולת שאפשר לעשות הפרדה בעין בין הבסיסית לבין הייצור שלו.
כן, זה כמו פסולת ייצור.
לעומת מלון, שאי אפשר לעשות
הפרדה. במלונות המצב קצת יותר מורכב, ושם זה בתוך הדחסן לא באמת ניתן לעשות את ההפרדה הזאת, ושם זה גם התיקון לחוק העזר בעצם על מישהו ישפיע, זה על מתחם התיירות, על המלונות בעיקר, על העסקים בסדר גודל הזה.
דן, איך אתה מקמת בעצם את הנושא של בסיסי ועודף?
זה בדיוק הנוסחה הזאת של אמות המידה.
זה תחשיב שקיבלנו הנחיות מאוד מאוד ברורות לעשות אותו, זו חברה חיצונית גם שעושה את התחשיב, היא מתחשבת במספר עובדים, במלון.
זה אמות המידה.
לפי אמות מידה.
אמות מידה של משרד הפנים והמשפטים באו וקבעו אמות מידה, לבצע את ההפרדה הזאת, זה לקח להם המון שנים, כי באמת היה להם קושי.
שנים, קשה.
וגם המשחה הזאת היא גינרת, והיא לא בהכרח חפמית.
ואז אנחנו עשינו שנים, עבודה, מה קיים במלונות, מה לא פה, התקדמנו עם זה, ובשורה התחתונה, דרך אגב, גם המלונות עכשיו, זה לא משהו שמחר בבוקר יהיה למלונות, כי אנחנו, זה עוד כאן כבר במיליות הקודמות, אנחנו בהסדרה בארנונה, בעקבות שינויים ותיקונים שעשינו בעולמות הארנונה לקראת הישיבה הבאה, גם עם המלונות אנחנו בהסכמי פשרה, שבעצם זה עוד לפני שבכלל ידענו על הכיוון של הפסולת עודפת ושנצליח להגיע סוף סוף לאישור, למה זה לקח, יפית אמרה, רק 4 שנים לתהליך מול המשרדי הממשלה שלנו. אז מחר בבוקר שהחוק יאושר, אני בהקצנה אני אומר מחר בבוקר, המלונות לא הרגישו את השינוי, יהיה להם מספיק זמן להיערך של בערך עוד 2 עד שיגבר ההסכם פשרה, ותוך כדי יוכלו להיערך לעליית המחירים שיהיה להם שמה, שהיא מוצקת כמובן, והעידוד בעצם בא מתוך מה שניר אמר בהתחלה, היא לעודד מרזור ולעודד הפרדה במקור, וזאת המטרה העיקרית.
בעיקר ההשפעה של החוק באמת תהיה במלונות.
בדיוק, עכשיו התיקון, זה ההשפעה של החוק.
ואז הם לא יבואו להרים את הנאות פה כוסית בראש
השם. לא, לא בטוח, נסתדר גם זה, אבל התיקון בעצם מה שבא לעשות שעכשיו אנחנו מבקשים, הגיע לידי התחשיב שעשינו, אמרתי רגע שנייה, זה היה לפני איזה כמה שנים, העלויות והמחירים השתנו, מחירי הבסיס, כמה נגיד עולה לנו לפעמות השפעה, זה חלק מהמדדים בתחשיב, אז בכלל ראינו שזה איזה מיליון שקל, סתם זאת מספר באוויר, אבל איזה מיליון שקל בצורה קיצונית עלה, בגלל ההתייקרויות שכולנו מכירים בכמה שנים האחרונות. עצרתי, אמרנו שנייה, רגע, בוא נעשה שנייה עצירה, למרות שזה מצריך שוב את כל הסבב השיעורים, החזרנו זה לחברה שעושנו את התחשיב, בדקה לנו, באמת ראתה עלייה של כ-10% בתעריפים, בחנה, בדקה את זה, אחרי האישור של, אחרי התחשיב שאנחנו בדקנו וראינו ואישרנו, זה עובר לחברת ג'יגה ולעוד איזה משרד.
חברת ג'יגה זה חברה שבעצם משרד הפנים, עובדת עבור משרד הפנים ומאשרת ובודקת עבורו את התחשיבים, ואז הוא מחליט אם לאשר או לא.
היא אישרה, ועכשיו מה שאנחנו צריכים זה את האישור מליאה בעצם לכל החומרים ששלחנו לכם לתחשיב, כן, שנייה לתחשיב הזה, ומכאן זה הולך למשרד הפנים, משרד המשפטים ו...
משרד להגנת הסביבה, כל המשרדים.
אחרי שיאושר, החוק הזה יצא לפועל, ואז נתחיל כאילו לחייב לפי החוק הזה החדש, זה יעזור לנו בעיקר, סתם דרך לדוגמה, יש לנו סוגיה עם משרד הביטחון. סוגיה כי אנחנו איתם בכל מיני דיונים על עולמות ההשפעה, ולנו יש בעיה. קשה לנו להתבסס על החוק עזר הקיים, והדברים שיש לנו, כי הוא לא ברור, כי זה היה מאוד מאוד ברור.
יש להם 2 טענות, הם אומרים, אנחנו בכלל...
לא משנה, בגדול, ואז זה יעשה לנו סדר בדבר הזה, בעולמות ההשפעה, מול בעלי העסקים הגדולים בעיקר, כמו משרד הביטחון.
בגדול, פחות או יותר, כמה כסף זה יוסיף למועצה, אם ניקח את ההשפעה העודפת הזאת, אם ניקח על זה כסף, מה שנקרא.
הרעיון, דרך אגב, הרעיון זה שלא להשאיר את המועצה, והרעיון זה בעצם לחסות את העלויות.
הרעיון הוא לחסות, שמה זה נשים.
שהיום פה עושים את זה בכל.
כרגע זה לא יוסף כמעט כלום.
כרגע. אנחנו מינינו השפעה עם גירעון של 1.5 מיליון. הוא הולך
להיסגר. אז זה מה שזה, אז זה יחסה את הסיפור.
כן, כרגע, כרגע...
סבסדנו את המלונות והעסקים במיליון וחצי.
כרגע זה לא יוסיף כמעט כלום, כי המלונות נכנסים בהסדר. ברגע שהמלונות כולם ייכנסו, זה אמור לסגור פחות או יותר את הגירעון, אולי יותר טוב זה מרווח קטן, אבל זה איכשהו אימא להתקדם.
בין מיליון וחצי לשניים, כשהגירעון כללו בערך 1.5 מיליון.
כן, ואז אמור להתאזן.
דרך אגב, זו שאלה טובה גם לדיון שעשינו מקודם. גם בסיפור המים, האגרות שאנחנו לוקחים בהיטלים לא תמיד מכסים לנו את ההוצאות שיש לנו במקומות שיש תשתיות יותר חדשות, אז כן, במקומות שלא. המהלכים האלה באים גם לחסות לנו גירעונות כאלה ואחרים, כי מפנה לנו כסף לדברים טובים.
ועל הדרך בחוק הזה כבר יש חלוקה מסודרת לאיזה סוג פינוי, אם זה דחסן, אם זה רמסה, אם זה עגלה ואיזה גודל, כאילו עושה לנו סדר ממש מאוד מאוד ברור, במידה שאם תוקפים, שאם עושים לנו איזה בעיה, גם סוגיית הפסולת החקלאית, עם הפרויקט של הגזיפיקציה, שאת מכירה טוב, אנחנו דיברנו על זה, גם שם אנחנו במסגרת החוק הזה הכנסנו איזה משהו שיאגן גם את הדבר הזה.
שם החוק הזה יאפשר לנו לחקלאים שלא ישתפו פעולה בעולם הגזיפיקציה והסדר, וימשיכו להתפרע, אז החוק הזה ייתן לנו כלים להתמודד איתם.
כן, אבל עם ההסדרה ועם הפרויקט של הגזיפיקציה שרק יצליח, אתה יודעת כמה אני זמן משקיע בו, ועם כל מה שאנחנו עושים שם הולכים לעשות שם במופחקים, אז זה...
אבל
גם זה עוד מסדיר את הדבר.
לחלק לכל תושב תפסה למטבח, זה יוריד לנו הכמויות, מתנה לך.
זה שקורס בתוך
הקיום.
רציתי להחליף, ואז אשתי אמרה לי לא, כי הפחד צריך להיות בחוץ, מסתדר.
לא, לא, למה לגילי, יש לזה מצוין. אין אף צולד בבית.
חוטית, לא מעצור.
אבל זהו, זה בגדול על החוק.
זה חוק שנמצא בכל המועצות.
אנחנו, כמה מועצות כבר אישרו את זה, אוריון?
מעטות, אפילו לא על כפיים.
כמה? מעטות. ארבע, חמש, כולם בתהליכים כאלה.
כולם בתהליכים. והרבה בהליכים משפטיים.
זה שנים, ואז... תוקפים אותה, מתנגדים לזה.
כי המלונות, העסקים שלא רוצים להשקיע, להשקיע בהפרדה במקור או להשקיע בחיסכון.
אנחנו צפויים לראות את זה גם פה.
כן, עזוב, כן. כן, כן, אנחנו עוד שנתיים צפויים לעוד גל של מלחמה עם המלונות. אחד משמעי.
נגמר הסכם פשרה.
אנחנו יודעים כמה עודפת יש לכל מלון עכשיו, פחות או יותר, סתם בשביל לסבר את האוזן.
כמה יהיה חיוב?
כמה פסולת
יש? כמה לא? אני לא יודע להגיד לך. כן, אנחנו יודעים. אולי אבי זוכר.
בערך.
כמה טוב.
כמה פסולת עודפת? כי זה לא...
זה משתנה.
רק על זה הם ישלמו, אבל רק על העודפת.
בוא נאמר, מלונות שלא יפעלו לצמצום הפסולת, ישלמו כמעט פי שתיים.
אבל אם הם יפעלו לצמצום פסולת, שזה בעצם מה שעובד, אז
הם ישלמו בכלל.
אז
לא, הם ישלמו. אם יעשו הפרדה, מחזור, עניינים והדברים האלה,
זה
יתייקר, אבל יתייקר
סבור.
שפסולת שמקורה בתהליכי ייצור, צריכה להיות משולמת ולא מסובסדת על ידי הרשות המקומית. על ידי העסק. בתוך מחזור העסק שלו. זאת אומרת, פסולת שמיוצרת מהנחה משירות של העובדים במקום בלבד, הוא אמור לא לשלם עליה, זה החוק עושה. כל מה שמעבר, חבר'ה,
הרווחת
מהכסף,
ייצרת
מזון,
בחרת
אותו,
תשלם. זה מה שבית משפט אמר.
זהו.
בשורה התחתונה.
אוקיי. אין מלון.
אבל בואי, אבל בואי. עסקים כמו עסקים, הם ילחמו. עד 10 אגורות האחרונות.
הם גם תקפו, המלונות תקפו והגיעו עד בית משפט עליון את אמות המידה. אבל אישרו אותם בסופו של דבר.
לא.
בוא נגיד שעד שנצטרך את המלונות, כנראה
שיתקדם תהליך
עם כל הסיגות ויהיו כאלה, אז זה כבר די יכנס אותנו בגלל זה.
לא, אבל המלחמה, תראי, המלחמה בין העסקים לבין הרשויות, היא ארצית. אי
אפשר.
בגלל זה כולם מתקדמים במקומות אחרים. יש כאלה שהתהליכים המשפטיים עוד לא נגמרו.
לא, עוד זה מאוד קשה גם להגיע לחוק עזר בפסולת שהרשות יכולה להעביר אותו. אז הרבה רשויות תקועות בהליך החקיקתי אצלהם בתוך הבית עצמם.
אל תשכחו שחלק גדול מהרשויות שהן לא מועצה אזורית, אז יש להם קואליציה ואופוזיציה. אז יש...
חלק מנבחרי ציבור עם בעלי עסקים וכל מיני כאלה שיתוקים
את הדברים.
כן, כן. טוב, אז שיהיה לנו בהצלחה. מי בעד לאשר את החוק?
מי בעד?
את התיקון לחוק.
החוק אושר כבר, זה רק התיקון, התחשיב ועכשיו ממשיך.
תיקון התוספת השנייה בלבד.
סוף של סינגפור.
תודה. והסעיף האחרון לישיבה הזאת,
גם באירופה בכלל, מדינות אירופה יש כנסות ובעדי
יש לסעיף
גרמניה, גרמניה דבר אחר שלנו הפרדות,
אני לא יודע למה אני לא יכול
ובשאר, הטובה
בקשה ליתר עבודה נוספת. אתם בתור מליאה, אתם בתור מליאה, זה יגיע אליכם הרבה.
מורני
רגע שנייה, בגלל ש אנחנו עובדים בעולם השכר תחת חוזרי מנכ"ל, והמגבלות שכר שלנו הן מאוד מאוד נוקשות. מורן, תוכל לצאת רגע? הן מאוד מאוד נוקשות ומאוד וגם מאוד לא בעלות תחרות, לא בעלות תחרות לעולם הפרטי, אז הרבה מאוד עובדים שלנו מבקשים אישורי עבודה נוספת. דרך אגב, אנחנו כמו שאישרתם לי את ההתנדבות במד"א וביחידת חילוץ, יש גם עבודה נוספת שהיא לא בתשלום, שגם אותה אנחנו צריכים לאשר.
כל עיסוק.
אבל
עיסוק.
מה זה? ולכן כל עיסוק. אבל רוב המקרים שיגיעו זה מקרים של עובדים שלנו שבאים לבקש אישור. עכשיו אני חייב להגיד על התהליך הזה משהו. עצם זה שעובדים שלנו שבכלל לא גרים איתנו, גרים בבאר שבע, גרים בערד, גרים בדימונה, עושים את כל התהליך של לבוא למנהל המחלקה ולמנהל האגף ולמנכ"לית ולמשאבי אנוש ולהגיע למליאה ומבקשים אישור לעשות משהו שעתיים ביום שישי בערב הביתה, זה מראה על אמון מאוד מאוד גדול של העובדים במערכת. כי אם הוא היה עושה שעתיים משהו במה, היא הייתה שנה שעברה עובדת שביקשה אישור להחליף את המטפלת של סבתא שלה שעתיים בשבוע ביום שישי, כי ביטוח לאומי משלם לה להחלפה לא יודע מה 300 שקל. עכשיו יום שישי אצל סבתא שלה בבית אין סיכוי שאנחנו היינו עובדים כמנגנון, ועדיין היא עשתה את כל התהליך הזה וקיבלה את האישור. זה מבחינתי מראה על ה לא רוצה להגיד על הלויאליות של העובדים שלנו למערכת ועל החוזק של המערכת. זה מאוד יפה. מה?
לא, כאילו אני לא זוכרת מקרה שמישהו ביקש ולא אישרנו.
לדעתי היה לנו משהו, אני לא זוכר מה. אז ככה, יש לנו קודם כל מורן יצחקי, ביקשו ממנה להיות מראיינת למועמדים לבית ספר לרפואה של בן גוריון. זה בהתנדבות, אבל עדיין גם עשייה בהתנדבות צריכה אישור, אז אני מבקש לכם לאשר לה את ההתנדבות הזאת. תודה רבה. אילה זינסקר פז היא מנהלת את מערך הרכזים שלנו במלונות, היא אשת הקשר שלנו מול המפונים. הבקשה שלה זה בתשלום 4,000 שקל בערך, אירוע חד פעמי להפיק את אירוע הפתיחה של הגלריה בבארי, מתוך הקשר שלה וההיכרות שלה עם החבר'ה של בארי שנמצאים אצלנו, אז הם מבקשים שהיא תפיק להם את האירוע הזה. היא גם באה מעולם של תיאטרון והפקות, וזה אירוע חד פעמי, 4,000 שקל, מי בעד?
נקרא להם להיכנס?
אה? אמנון שימוני, מנהל מחלקת החופים והגינון שלנו, הוא בעברו היה איש משטרה וחוקר פרטי, הוא מפעיל פוליגרף. יש לו חברה עצמאית שנותנת שירותי פוליגרף, והוא מבקש את האישור שלנו בערך 4 שעות בשבוע בערך, שכר בערך 3,000 שקל ברוטו לחודש, והוא יעשה את זה אחרי שעות העבודה, אחרי הצהריים, בערבים, סופי שבוע, ימים שהוא לא עובד, ואנחנו המלצנו, הוועדה המלצה לבקש את זה. עכשיו, אתן לכם אמנון שימוני כזה, שנייה, רק בשביל לסבר את האוזן, הבחור מנהל אגף חופים וגינון, יש לו עובדים ישירים שלו משהו כמו 10 עובדים, ויש לו עובדי קבלן שהוא מפעיל בגינון, בניקיון, במתחם המלונות, משהו כמו 100 עובדים ביום, בסדר? הבחור הזה, השכר שלו במועצה האזורית הוא בערך 12-13 אלף שקל, ברוטו לחודש. זה עכשיו, זה השכר של מנהל מחלקה, זה בין 40-50%, נכון? לא, בין 40-50?
30-40.
בין 30-40 אחוז שכר מנכ״ל, המנכ״ל שלנו בערך 33,000 שקל, תעשו 40-50 אחוז, מ-33,000 שקל. זה השכר של בן אדם שיש לו אחריות על קרוב לכמעט 100 עובדים שמסתובבים באזור החופים והמלונות בעין בוקר. אז מה הפלא שעכשיו, כאילו, וזה בן אדם שבא ועושה את הדרך עם הירידות מהרד ועולה ויורד ועולה ויורד. אז ברור שהוא בא עם בקשה כזאת, אנחנו נאשר לו, אבל מצד אחד, אתה יודע, הוא יכול לעשות את זה בערב בבית, אף אחד לא ידע. אוקיי? אבל עובדה שהוא בא ועושה את זה, כן.
חשוב לי גם להגיד ולהעביר את זה פה, כי בטח לחברי מליאה החדשים, יש ועדה שיושבת ובוחנת את זה בהתאם לנוהל של המועצה, שרואים שהשכר הוא לא יותר מדי גבוה, ושעות העבודה הן לא יותר מדי גבוהות, שהעובד גם לא יתבלבל בין העבודה במועצה לבין העבודה הנוספת שאנחנו מתירים, ורק אחרי שהוועדה מאשרת את זה, רק אז זה מגיע את זה.
כי הוא אמר שהוועדה ממליצה.
נכון, נכון.
הוועדה ממליצה למליאה מאשרת. בסדר, טוב.
וגם יש אישור, המלצה של המנהל הישיר.
אוקיי, מי בעד מאשר לנו? שמוני. תודה. ואחרון, הנה, זה מה שאמרתי על אלינה בריוזה. הבקשה, טיפול בבן משפחה, משך העבודה, אמרנו 12 שעות שבועיות, 1,550 שקל לחודש. זה הבחורה שמטפלת ב... הבחורה שמטפלת בבן משפחה ומחליפה בערבים בחופשות את המטפלת מטעם ביטוח לאומי. אז עבר במליאה הקודמת, עברה שנה, מי בעד לאשר לאלינה בריוזה? תודה רבה. ראם, אני יכול לעלות למרות שזה רצונות את האישור של בן כי הוא מעלה את מקום ויושב ראש ועדת משנה
לתחומיה?
אני צריך אישור מליאה.
תודה.
כולם מסכימים שזה.
צריך להצביע על העלאה.
אם כולם מסכימים שזה היה.
אוקיי, אז רגע. אז ככה. מכיוון שזה לא הופיע בסדר היום, אני מבקש מכם, מבקש לכם להעלות סעיף לסדר היום. אישור ג'ני אבן כממלאת מקום שלי כיושב ראש ועדה משנה לתכנון ובנייה. מכיוון שוועדת תכנון ובנייה דנה בנושאים שקשורים לעין גדי, אני ונציגי עין גדי לא יכולים להשתתף בישיבה, ולכן אני צריך שיהיה ממלא מקום, ואני צריך שממלא מקום אחד לעין גדי, ושתיים יוכל גם לחתום על כל ההיתרים הקשורים לעין גדי, ולכן ג'ני הייתה גם ממלאת מקום שלי בוועדה הקודמת, ואני מבקש שתמשיך את הוועדה. מי בעד לאשר לי להעלות את הסעיף לישיבה הזאת? ירים את ידו. תודה. אושר. ועכשיו מי בעד לאשר לי, לג'ני אבן, להיות ממלא מקום? יושב ראש ועדת תכנון ובנייה, מי בעד? מי נגד? ירים.
אני מגיע
שזהי. לא מסתכלת
עליך. סופרת אותך. תודה רבה, הישיבה הסתיימה. אתם רוצים 5 דקות הפסקה?
אפשר להחזיר את השירותים לקומה השנייה?
לא, 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 לא. עכשיו הישיבה השנייה. ישיבה זה לא מן המניין לאשר את הארנונה. אז 5 דקות, רגע סיגריות מי שצריך, פיפי רגע בקומה הראשונה. כמו בתל אביב. קשה עכשיו.
לא אכלתי כלום מהבוקר.
מיד שנכנסתי לחדר.
לא, לא אכלתי כלום.
אתה צריך להוציא עוד ירקות?
הוא מוציא
לי
ירקות. ראיתי מה שקרה.
אני מתחילה
בבית,
אתה יודע את זה.
מורה, לא יש לך את זה, מורה נצחה.
אני מריגה.
אני
מבקש את
זה. אני צריכה להוציא את זה. מורה נצחה.
אני מבקש את זה.
דלת, דלת כמו של מקלט.
כן, חלון ברזל.
הוא לקח את
המקלט.
רשמתי פה בערות.
עד אוקטובר אני
חייב ג'ני מקבלת את החומר
רואה ארנונה
ביד
ככה אתם חושבים
שלפה. ג'ני כבר יכולה להרצות בהרמה, אני לא צריכה לדבר, אני לא כתב ג'ני, וג'ני
כתב לא עוזר, אנשים לא מבינים, לא רוצים.
הנה, את רואה? עוד כמה זמן לקח לי להסביר. איזה יאוש זה, ג'ני, איזה יאוש?
אני לא נשאר.
ג'ני מקבל את החומר של המליאה, ביד שמאל היא מדפיסה, ביד ימין היא מוציאה את המרקר הצהוב.
לא, אני כבר לא מדפיסה.
היא כבר לא, היא כבר לא.
רק התקציב אני
עושה. רק התקציב היא עושה. את יודעת מה, תדעי לך שאני...
תדע לך שג'ני כבר מבינה אותי, עכשיו היא כבר מבינה אותי, זהו.
תדעי לך ש... אני מודה שאני הייתי מזכיר הר המסע, התפסתי את כל הספר תקציב, וחיפשתי כל מקום שהיה כתוב הר המסע, התגשתי לי במרקר, אחרי שגברתי התחלתי, באתי ל...
אתה גם לומד לקרוא את הדבר,
לא זוכר מי זה היה, זה הצבעת שלך לארון, הצבעתי, הבאתי עורך,
זה צמד המלכותי.
מרקר וקסדה ליד, זה מגיע
לסיכום.
זהו נגמרה הפסקה, אפשר להתקדם?
אין אחרון.
אני, נו, אני מאשן את זה. יאללה. גיא, רק תקדם.
גיא יצא לאשן בשביל רותי.
יש לנו...
אוקיי, בואי.
נראה האוויר בהר המסע, באמת הוא משהו אחר, כולם שם רגועים, אתה,
יהושע,
כאילו הוא לקח כדור, מה?
מצאת את הכי רגוע שיש.
ברור, יושב ראש ועדת הערר לענייני ארנונה, איזה בן אדם, יהושע פקס, איזה בן אדם רגוע, תקשיב, אתה רואה אותו, אני מלחץ.
אולי צריך לעבור להר המסע קצת. אין לנו הרבה צרות, כן? כאילו...
בדיוק.
זה לא...
אתם חיים ביער, בתוך היער.
אצלכם האוויר קריר, יורדים לפה, כולנו נצבנים. יולי אוגוסט לא יתקרב לאזור הזה. אתה צוחק, אבל זה ממש קשוח. לעשות את ה... תאמין לי...
תדע לך שעד...
תסתובב בקיבוץ ביולי אוגוסט, תסתובב בקיבוץ בימינו פברואר, תאמין לי לא על את האווירה.
כן. תקשיב, אני עד שהתחלתי לעבוד בהר המסע, לא ידעתי שיש בו אותו חימום, חשבתי שיש בו רק מזגן. טוב, אתה רואה 4 מעלות, 3 מעלות, ונדלק לך מין כוכבית כזאת של שלג בהתראות של האוטו, אתה לא מכיר את זה.
אני מכיר.
שמה יש כאלה התראות של שלג.
אני שגרתי ברמון, הייתי קמה בבוקר, מניעת האוטו.
מכיר,
מכיר. נותנת לו את זה, נותנת לכל
הכרה הזאת. לא, אבל הר המסע זה 850 מטר. זה יותר גבוה מירושלים.
שיגרתי במוסקו, לא היה לי
אוטו. לפני שנתיים שיצאנו שהיה את השלג, אז שכן רצה לצאת עם האוטו. לצאת עם האוטו לעבודה בשלג. אז היה לו קרח על השמשה, מה שזה, אז הוא אומר, טוב, אני אקח מים חמים. עשה ככה, בום, יצאת את כל השמשה.
תגיד לי עוד שם, כי אני עוד לא יודעת שם.
גלעד.
גלעד.
גלעד,
מה? שטרית. לי אומר שהוא
עושה. אבל גלעד, כי מי שבא לגור, הוא לא מצפה שכאילו בנגב.
כן, זה קיצוני.
זה קיצוני.
שי?
מה, שנה, לא ירד אבל
להאמין. אני חוזר מהרבשה, אבל
תקשיבי,
זה כמו להסתובב באירופה.
נכון,
זה כמו להסתובב
באירופה.
טוב,
רגע, חבר'ה. מליאה שלא מן המניין מספר 424 בנושא צו הארנונה לשנת 2024. רק לפני שאנחנו מתחילים, תראו, ארנון הנושא כואב, נוגע לכולנו ברמה האישית, בטח שהתפנקנו, מי שהתפנק על בית גדול, זה המחיר. מצד שני, אני רק מזכיר לכם דבר אחד, ותזכרו אותו, מתוך תקציב של 2 מיליון שקל, שבערך 160-170 מיליון בנוי אצלו מארנונה, התושבים משלמים רק 2% ארנונה.
רק לא 2 מיליון שקל?
200 מיליון שקל. 210 מיליון שקל זה התקציב, בערך 170 מיליון שקל הכנסות מארנונה, התושבים משלמים 2%, מקבלים 40%, משלמים 2%, גרוסו מודו. עכשיו עידן, אתה יכול להציג את צו הארנונה.
תראו,
למה היינו מקבלים יותר?
קודם כל אני רק אגיד ברמת צו הארנונה,
באחוזים אולי, לא בכסף.
אם אנחנו
ואיתה אני לא מתווכח, כמו אשתי. מה היא אומרת? אני לא מתווכח.
צודקת. אבל התעריף הארנונה למגורים, אם סתם שנייה אחת לדבר עליכם, הוא הכי נמוך בארץ. אנחנו היום בתעריפים הכי נמוכים בארץ,
זה לא רק שהכי נמוכים בארץ, יש תעריפים של מינימום ומקסימום, ואסור לרדת מתעריף מינימום, ואנחנו על התעריף המינימום.
עכשיו כל שנה משרד הפנים, אפילו בבקשות שלנו לכרגע, משרד הפנים בא ואומר, אתם רוצים, תתקנו את התעריף מגורים.
אנחנו נאשר לכם במקום אחר, תעלו את המגורים.
מה?
38 עכשיו אנחנו
38.5, כאילו זה עולה רק בשיעור העדכון, אבל בכל מקרה זה תעריף סתם ככה למגורים.
38
אנחנו בצו הזה, בצו הזה לשנת 24, זה בעצם משהו שבא באמצע השנה, בכלל מוזר, בדרך כלל בתאריכים האלה עוד חודשיים אנחנו נדון על שנת 2025. אז הרגשנו מאוד שלא נכון לעשות שום שינוי מהותי בצו הארנונה לשנת 2024, למעט שיעור העדכון שהוא כבר
בואו רק שתבינו את האירוע. בגלל הבחירות הארנונה, האישור צו ארנונה נדחה בעיקרון, כמו שעידן אמר, בסביבות מאי יוני אנחנו מאשרים את הארנונה לשנה שתבוא, לינואר שיבוא. עכשיו אנחנו בעצם מאשרים כמעט חצי שנה אחורה,
ולכן
אנחנו נדון על זה עוד חודשיים, עוד
0.20. אבל כרגע באמת את הצו לא נראה לי מיותר להציג את כל הצו, אלא אם יש למישהו שאלות, משהו מעניין, אחד מהסיבוגים קפץ לו ורוצה לדבר עליו, אז אני אשמח לדבר. אם אתם חושבים אחר ואתם רוצים שאני אציג, אני יכול להציג את העקרונות של הצו. למעט שיעור העדכון שזה 2.68, זה הנוסחה הידועה, רשום אותה שמה, איך זה מפלק, זה ההנחיה ממשרד הפנים. לא ביקשנו לעשות כלום בצו הארנונה ל-2024, בישיבה עוד חודשיים אנחנו נבקש הרבה דברים, לאו דווקא קשור אליכם המגורים, אנחנו עכשיו בוחנים ולומדים את זה, אחרי זה נגיע לראש המועצה.
אנחנו גם נבקש את הפרגולות.
אחרי זה נגיע.
אין
סיכוי לקבל
הצעה. לא רק שאין לנו סיכוי לבקש את הפרגולות, גם אנחנו עוד בוחנים שלא ידרשו מאיתנו גם להעלות את תעריף למגורים לאור מה שאנחנו הולכים לבקש.
אנחנו נגיע עם כל המסקנות והבקשות שלנו.
ג'ני עשתה דוקטורט בפרגולות, והיא יכולה להציג את זה, אני לא צריכה להציג. ג'ני כבר יודעת.
רגע, עכשיו במקום 38 זה יהיה לנו 40 שקל.
לא, לא, זה כבר אותו תעריף, זה היה 38 ומה?
כן, עם ה...
38,
לא, 38, 44 זה כבר כולל.
הוא כולל. לא, כבר אתם משלמים אותו כבר, זה כולל.
הפעם כולו ג'ני יודעת לדבר, היא לא צריכה...
מתחת למטר 80 משלמים?
לא עזר לי, מה שווה?
מתחת למטר 80 לא משלמים, אמרנו.
מה זה מתחת למטר 80?
גובה.
מי, בן אדם שהוא מתחת? רגע, לא הבנתי. בן אדם שהוא מתחת?
לא בן אדם.
אם המבנה מתחת אל
המבנה? מבנה, כן.
כן, זה לא מוגדר כמבנה שעומד בתקן.
אם זה מגורים וזה מתחת למטר 80.
ג'ני, פתרתי לך את הבעיה, בואי.
אלה אם זה
מפרגולות מטר 79.
מה
מטר 79? 79 את לא משלמת ארנונה.
אלא אם זה עמדת טעינה, ואז היא יכולה...
האמת שאתה ראית ששלחת לי את ההצעת חוק שלי? איפה אותה...
את ההצעת חוק
שלי? לא עבר עוד.
לא עבר.
זה
לא, אז רגע, אני אתן... בוא נראה אם אני זוכר, אם אני יודע את החומר. בסדר? יש... בצו הארנונה יש סיווגים שונים, יש את הסיווגים שונים במגורים, בתיירות, בעסקים, בקרקע תפוסה, לחקלאות, לזה, ויש את המחיר. אוקיי? אז א', מהסוף להתחלה, משרד הפנים מחליט כל שנה בכמה אחוזים אתה צריך להעלות את הארנונה, ואתה יכול לבקש סיווגים חדשים, אבל מכיוון שהיה פעם פסק דין של בית המשפט העליון, לדעתי ב-84, בנושא של סיווגים, אתה לא יכול לשנות סיווגים, נכון?
לא. בוא נגיד שעד שנות ה-80 הרשויות יכלו לעשות, להעלות את תעריפי הארנונה ולעשות איזה שינויים שהם רצו בתוך צו הארנונה. כל רשות, כמו כל מדינה בארצות הברית, הייתה מחוקקת את צו הארנונה שלה, ויש לה את העולם שלה. בשנות ה-80 נחקקו שורה של חוקי הקפאה שבאו ואמרו, רגע, אנחנו במשרד הפנים רוצים לשלוט על הרשויות ולאפשרות שלהם לעשות שינויים בצווי הארנונה, ולכן נחקקו שורה של חוקים שנקראים חוקי הקפאה, שבמסגרת החוקים האלה קבעו לרשויות שיהיה שיעור העלאה של תעריף הארנונה שהם יהיו מחויבות לו, וזה נקבע בצורה מסוימת במאי כל שנה, ומעבר לזה כל שינוי שהוא לא הטלת ארנונה לראשונה, אלא כל שינוי של סיווג בצו הארנונה, בין העלאה של תעריף או הפחתה שלו, או בין הוספה של סיווגים חדשים שהם לא הטלה לראשונה, ובהטלה לראשונה נקבעה בפסיקה מה זה, בפסק דין ברוך סלע, אז אנחנו צריכים את אישור משרד הפנים. במשרד הפנים כל שנה מוציא קווים מנחים, שצריכים לעבוד בהתאם לאותם קווים וכללים של משרד הפנים, שבמסגרתם הוא בוחן את הבקשות, מאשר או לא מאשר. זה בגדול, ממש את קצה המזלג.
עכשיו איפה נפלנו, כאילו נפלה המועצה?
רגע, עוד נקודה.
וכל מה שקשור, זה קשור לפרגולות, שזה ג'ני כבר עושה דוקטורט, כל מה שקשור לשיטת חישוב, היא התקבעה בשנות ה-80, ופה אי אפשר לשנות. מסכימה איתך.
א', מסכים איתך, ולכן כל מה שעשינו...
אתה צודק.
אבל א', אתה צודק, וכל, בגלל מה שיפית אמרה, מ4.5 שנים שאני מבלה על הכיסא הזה, ושג'ני מבלה לידי, 4.5 שנים, לא סתם יפית אמרה שג'ני היא דוקטור, ניסינו כל מה שאנחנו יכולים בנושא הזה, כולל מכתבים, כולל זה שג'ני הכתימה 80% מתושבי המועצה, על מכתב, לשר הפנים, לזה שהיה ולזה שיהיה ולזה שלפניו, ולכל העולם ואחותו, לא הצלחנו לשנות את ההחלטה הזאת. לא יכולה.
היא לא יכולה.
ביקשנו, לא הצלחנו.
הדבר היחידי שאפשר זה שינוי חקיקתי שלא יכול רק על המועצה, אלא בכלל במדינה. עלו הצעות כאלה.
אני בהחליט, אני בשני דיונים בכנסת.
בכנסת היינו בדיונים על זה.
של בעדה
שפים, לפני חודשיים, לפני חודשיים עלה... רגע, רגע, זו אחת השאלות הכי טובות ששאלו פה, שנייה. היא שאלה, אור, מה קורה אם לא אוכפים את זה? אז בעולם הארנונה, זה אחד העולמות היחידים שיש בו מה שנקרא חיוב אישי. דרך אגב, זה והביוב. פעם בשנה, המחלקה לחיוב אישי של משרד האוצר בוחנת את כל ההנחות שהרשות נתנה בנושא הארנונה. ובמידה, והיא מוצאת שההנחה לא תקינה או לא חוקית, אז פעם אחת מי שקיבל את ההנחה משלם את כל ההנחה שהוא קיבל, ופעם שנייה אותו סכום מתחלק בין ראש הרשות, מנהל הארנונה והיועצת המשפטית.
נופן, סדר.
אז תחשוב מה קורה אם נתנו בטעות הנחה על הפרגולות של ג'ני, אז לא נורא, כנראה שאני ועידן נוכל להתחלק בקנס, אבל אם נתנו בטעות בהנחה או בהסכם ארנונה שעשינו עם אחד המלונות, אתה צריך כיסים מאוד מאוד עמוקים בשביל...
רגע, אבל...
זה יכול לעזור.
אין לקשור. לא, כי כאשר, זה בדיוק הנקודה, כאשר מדובר בשיטת, שינוי שיטת חישוב, וזה נקרא שינוי שיטת חישוב, לא ניתן, אפילו השרים לא יכולים לשנות.
יפי, צריך להבין מה זה שיטת ברוטו, ברוטו, נטו, נטו, כי זה באמת לא...
ג'ני, תסבירי.
בבקשה, שיטה.
ג'ני, תסבירי.
אוקיי, אז יש שיטת ברוטו, ברוטו, שזה מקצה מגרש לקצה מגרש, אפילו כאילו היו אמורים גם את השבילים שמסביב לבית שלך לחשב, ברוטו, ברוטו, מגדר לגדר. וזה אומר, החנייה, כל מה שבמגרש שלך בעצם מחושב לארנונה, באותו תעריף של בית. נטו נטו זה קירות פנימיים, ואנחנו בזמנו רצינו ברוטו ברוטו, כי התושבים בקושי שילמו ארנונה, ורצינו את כל הכסף מהמלונות ומהמפעלים.
אנחנו זה שנות ה-80.
אז שנות ה-80.
אפילו לפני.
עוד לפני זה, ואנחנו התושבים זה לא הזיז לנו, כי שילמנו אותו סכום כל חודש, עד שיום אחד הגיע התיקון ה-116, או
התיקון של שנות ה-80, חקיקת ההקפאה.
הגיע איזשהו תיקון, והתחילו לאכוף את זה, ואז אנחנו כבר בנינו את הפרגולות, לא ידענו שיאכפו את זה, דפקנו שם פרגולות, יש בצימר 100 מטר פרגולות. אז מה נעשה? אז נפלנו בקטע הזה שיש לנו ברוטו ברוטו עם החניות, עם הפרגולות, ולא עזר כלום. 5 שנים אני פה יושבת, 5 שנים מנסים, באמת, כאילו, דורון, אתה מכיר אותי, אני עושה הכל, אבל זה לא עבד, מה אני אעשה?
הנה, ג'ני אומרת לך, דורון, ג'ני בעצם אומרת לך, אם ג'ני, אם ג'ני יודעת להגיד כבר איזה תיקון למספר בחוק 106-116, היא אומרת לך בעצם, אני חוסך לך את החמש שנים תסכול שאני עברתי.
הדרך היחידה זה שינוי חקיקתי, שכבר עלו הצעות, אני ועידן היינו בכנסת, פשוט דחו את ההצעות האלה.
אני אגיד לך, הבעיה שיש כל כך הרבה ניגודי אינטרסים, דורון, בדבר הזה, שגם בכנסת היו, אז אחד אומר לך, אוקיי, אז במגורים, תן לי ברוטו, תן לי נטו נטו, בעסקים תן לי ברוטו ברוטו, תן את
האפשרות.
ואז מגיע לוביסט מכל אחד כזה או אחר, וכולם מתפוצץ, ואז כולם אומרים, טוב, 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 אז ברוטי לא רוצה לקחת את זה. ואז לא משנים את השאלה הזאת
פעם. שאלתי את ניר.
המון המון שנים, ולצערי...
לא,
לא תקור בו אף ממשלה מספיק יציבה וחזקה שתיכנס לסטאפ.
לא יכולים לגבי את המלונות ברוטו ברוטו ולנו נטו נטו. גם בגלל שזה כאילו את ההלכה, וגם בגלל שזה... גם בשביל
זה את לנו...
אבל גם אם נוכל לשנות את החוק, דרך אגב, גם אם נוכל לשנות את החוק, נגיד שמחר יהיה תיקון לחוק, וגם אם נוכל לשנות את החוק, אני לא בטוח שבשביל לחסוך מג'ני את... את הפרגולה שלה, אני ארצה שמפעלי ים המלח ישלמו נטו.
לא, אבל פה אפשר אולי יהיה לעשות שיטת חישוב למגורים, נפרדת משיטת החישוב.
זה מה שרציתי.
זה עדיף.
לא רעיון, זה
מה אני לא בטוח שנוכל להגן על זה אחרי זה.
למה? כמו שעשו את זה לפסולת.
נכון.
זה אפשר. חקיקה. לא, אתה... לא, לא, אתה... לא, אתה צריך לשלם
על ארבע. לא, אתה רוצה לשלם על ארבע קירות.
רוצה. אתה רוצה.
הוא יצרני.
לא, אין ספק שזה שונה.
ההפרדה בין מגורי לבין תעשייה היא הגיונית פה. הבעיה שעוד פעם, חקיקה ראשית.
רק בתעריף.
יש רשויות, יש הרשויות.
רק בתעריף.
כל רשות היא מדינה. יש רשויות שיש בהן הפרדה.
רק בתעריף.
מבחינת החישוב בין מגורים לעסקים.
להשאיר אותה
שיטה. יש רשויות שלא. מה שחשוב זה שבמובן הזה, אין לנו שיקול דעת.
תעשייה ומגורים.
תקבעה בשנות
ה-80,
וזה זה יסתיים. עד הרגע
שיש שינוי נטו, אבל תכלס בסוף זה יוצא אותו דבר. אתה מבין? אז כאילו באמת נכנסתי גם לערב. אין להם בכלל הגדרה של מגורים, אין להם כזה דבר מצלה בערבה, צו ארנונה שלהם דף אחד, אצלנו ספר, אצלם דף אחד, ואין להם בכלל את הקטע של פרגולות, לא פרגולות, ברוטו, ברוטו, נטו, נטו, אני לא יודעת איך הם עשו את זה, אבל אין להם מפעלים, אין להם בתי מלון, אז הם חשבו רק על תושבים.
טוב, גם שם באותו אזור זה כמו פה, כאילו.
אבל מה שג'ני אמרה זה גם חשוב, כי ברגע שהקפיאו שם את צווי הקפאה בשנות ה-80, אז זה באמת תפס רשות אחד עם כמונו, עם ספר, כי היו פה גם כבר בשנות ה-80 מפעלים ומלונות ותושבים, ורשות אחרת שהיה בה 2.5 אנשים ולא היה בה כלום, אז יצא דף. והיום מצד אחד שם, זה מצד שני יכולים לעשות את הטלה הראשונה בהרבה מקומות, אז יש להם יתרון. אבל דורון, אנחנו באמת, תאמין לי, שאם הייתי יכול מהשני אחוז של התושבים להוריד אחוז שלם, זה לא היה מזיז למועצה בתקציב.
אז לפני 3 שנים הצלחנו.
נכון.
יפי.
נכון, נכון, אנחנו מבינים את זה בגלל זה.
הורדנו את המחסנים, הורדנו את הקרקעות.
היינו ב...
נכון?
היינו בהרבה, נגיד לחקלאים נגיד, בעולם החקלאות, בשטח תפוס לחקלאות, במבנים לחקלאות, בהרבה תחומים הצלחנו להוריד, במקומות האלה לא הצלחנו לשנות, ואנחנו כבר, הנה ג'ני, אתה רואה את
ג'ני, גם אם הפרגולה היא לא מקורה סגור, זאת אומרת אם היא מקורה עכשיו... אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. זאת אומרת, רק אם היא מקורה מלא, אז נכנס צו ארנונה כשימושי או כעיקרי?
עיקרי, הכל, זה בית.
אבל בוא נשאל שאלה, אם יש לה רק סכך, ניר, בלי 3 קירות.
שתות של השדה.
יש לך מה שנקרא? עדיין עיקרי. אבל זה כבר מוגזם.
כן, כן, כן.
זה חבילה, כאילו.
אז זה בשסת דרך אגב.
בן שבוע שעבר התלונן, בחל לי על זה, אני אומר לו, מה אתה בוכה? הוא בכן, אז הוא אומר לי, בוא נראה אותך, משלם על 60 מטר, שאני עושה בשימוש בערב לסיגריה.
אתה לא זוכר מבוני, הוא עשה בין הצימרים שלו פשוט שיצל, הביא הרבה סים כזה,
מחיר כזה, תשמע, זה...
100 מטר שלך, זה כמו 100 מטר בית.
נכון.
זה הזיה.
זה כבר מוזר.
לא, אני...
לקח שימושי.
אין לנו, אנחנו איתכם באותו צד.
אבל לא הרשות היחידה שמתלונן.
ניסינו מימין, משמאל, מלמעלה, למטה, הם הלכו לוועדות.
ניר, הדבר היחיד...
לא, המדינה מודעת לזה, זה לא שם מודעים.
לא, תוכנים פה מים. השאלה אם הרשות, אם המועצה יכולה לבוא לקראת התושבים במשהו אחר בעניין הזה, אם לא, אז לא, אם כן, אז כן.
בפיקוח.
אין משהו, אין. זה המצב, אין מה לעשות.
תראה, אני יכול להגיד, עכשיו אני יכול להגיד... רגע, אני יכול להגיד לכם משהו אחר, אוקיי? אנחנו המון מתעסקים עם הארנונה ועם הזה ועם הזה. בסוף צריך לזכור, אז נכון ש... וזה הפער הכי גדול. הארנונה זה כל אחד מסתכל על הכיס האישי שלו, ג'ני על שלה וניר בנגר על שלו וגיא קפלן על שלו. אבל בסוף, כשמסתכלים עלינו משרד הפנים, הוא אומר, תגיד לך, חתיכת בחיינים, אתם נותנים תקציב ועדים פי חמש, יותר גדול מרמת נגב שהיא מועצה איתנה, לא פחות מכם. הרי כל הדוחות שלנו אחרי חשופים. התושבים שלכם משלמים בקושי 2% או 1.5% מתקציב המועצה, אבל מקבלים כמעט 50% או 60% מתקציב המועצה. אז מה אתם באים לבכות? עכשיו, כשאתה עומד מולם, אתה באמת מרגיש דביל. אבל כשאתה יושב פה, וג'ני חושבת על העוד בית שצריך לשלם עליו ארנונה בצורת פרגולה, או איך אומר מישהו, יש לי... בית של 60, יש לי מקום 60 מטר כדי לעשן סיגריה בערב, ועל זה אני משלם כמו על הבית שיש לבת שלי אצלי. זה נשמע הזוי, אבל שאתה יוצא רגע, הולך החוצה, מחוץ לביצה שלנו, ואתה הולך למשרד הפנים, אומרים, אתה רוצה משהו? סבבה. קודם כל, אל תהיה הכי נמוך בארץ, תבין, אתה נחשב למועצה הכי עשירה בארץ, ואתה לוקח ארנונה מהתושבים שלך הכי מעט בארץ, כאילו בואו תרגיע.
לא, ישבנו במגישה. אבל ישב, אז אותם יושבים שם במשרד הפנים, ישבנו איתם, והם אמרו לנו, מה זה התעריפי מגורים הנמוכים האלה? תעלו אותם. ועכשיו השנה הם הוציאו תעריפים נפתיים, כלומר תעריפים למגורים שהם מצפים שלא נרד מהם. אוקיי? אתה יודע על כמה מדובר? אתה יודע איפה אנחנו, באיזה נפה? אנחנו מדובר עלינו שאנחנו צריכים להגיע ל-68.8 שקל למטר. אוקיי?
כפול? כפול?
אנחנו עכשיו 38.
לא.
כן, זה כמעט כפול ממה שיש לנו היום.
אז כשאנחנו באים לבקש לעלות במקומות אחרים, אומרים לנו, רגע, תעלו את המגורים, באותו שיעור שאתם מבקשים לעלות במקומות אחרים, עד שתגיעו ל-68 הזה. הנה אתה
רגע. מה הבעיה? עכשיו, מה הבעיה? דורון, עכשיו, מה הבעיה? דורון, מה הבעיה שלנו, עוד פעם, כאנשי ציבור, שזה, שאני אומר, אתם שומעים, חבר'ה, עזבו, אני אעלה לכם מ-38 ל-68, אבל אני גם אעלה למלונות ותעשייה, יהיה לי עוד הרבה מיליונים לתת לכם בחינוך, בתרבות, בזה. יבוא כל אחד ויגיד, עזוב אותי, לא רוצה בחינוך, לא רוצה בבריאות, לא רוצה בניקיון רחובות, אל תיגע לי בכיס. לא, אני אומר, זה חלק מהדילמה שכאילו בינינו לבין עצמנו, מה שאני משותף אתכם בה,
לא, תרגע. אני פנסיונרית, לא כמוך.
טוב, חבר'ה, אז בעצם צו ארנונה לא משתנה. צו ארנונה לא משתנה בעצם. אז מי בעד לאשר את צו ארנונה לשנת 2024?
השנה לא.
וזה שיעור העדכון. ועוד חודשיים, אני מניח שיהיה לנו, אחרי שנלמד את ה... את התקנות
החדשות
שיעבירו עלינו. מה שעוד יותר מבאס, שאם אנחנו גם נעלה את הארנונה למלונות החדשים, אז גם 30% משרד האוצר לוקח בקרן הארנונה.
עוד מעט,
מה זה, איפה לא לפתוח
צימר? רגע, ג'ני, יודעת שבן גדי לא משלמים על פרגולות ארנונה?
לא, תזרקי לי לימון בתוך החדר, יותר טוב.
דה, דה.
בערב עשה, כי אין שוב שמש.
רגע,
סוף סוף יש משהו שיריב השם במעני.
בלי לייצר
יש יין ויש מתנות. אני שולח לך עם ג'לי את המתנה, אתה שי לך
את
מה זה?
נורון
יש פה סכין.
אוקיי.
מה שאנחנו לא יודעים,
אבל
פה
בחדשון אנחנו רואים. זה
מלא.
היה של זה.
כאלה שצריכים להיות במדינים. שפתאום הופכים לי את זה לצימר ולא מדווחים לי, אני שמעת מה נכנסה לצימר.
כשאני באתי, זה היה פחות.
אנחנו עושים פה ביקורות.
דרך אגב, זה יין מקומי לדעתי, מהיקב של בדיוק.
זה באמת, הכי ניכנס את
זה. המתנה זה יין של
בדיוק. זה נראה לי הכי
טוב. רגע, ככה
אוויר.
ככה
אמון לתמר.
זה חד בקבוק, עידן, זה שאני פותח. כזה למחבוא של הנה.
רגע.
כל היום המלח הזה.
אתה מושב משלם.
מה שקיבלתם לשאול.
כמו בן גדי, השטח של האגודה, האגודה משלמת.
זה 41
שקל. לא, עד 100 מטר, אתה רואה? תסבירי מה. אתה לא
ב... לא?
תעשייה. לא.
זהו, מספיק עוד?
עוד חוץ.
תביא לנו עוד שניים. כן, פחות.
לא, הוא נועד.
ככה לא משאים ארנון, אז מה אתה רוצה, יין?
רבותיי, לפני שאנחנו...
רגע, חסר עוד כוסות, לא נורא. עידן, תתחיל, אתה ישן, עידן.
זה מורה, אני מדברת איתם
עכשיו על... אתם מעקבים את העניינים פה, שם גם
אתה. רגע, צריך להצביע על צו ארנון.
הצבענו על צו ארנון.
אה, הצבעתם?
סליחה. לא הייתנו על בת.
לא, לא, עכשיו לא ראיתי את היין.
בקוס השנייה פשוט.
לא, לכולם
יש. זהו, אני...
לא, אז...
כן.
נעשה את
הבגרות. מה זה?
שנייה.
פיץ. אתה ומורה.
רגע, אצל מי העכבר? תנקי את ה... תן לו, תעשי סטופ שייך, זהו. אז... יופי. אז קודם כל, כרגיל, תודה לכם על הזמן שלכם, תודה על האמון, על שיתוף הפעולה, על העבודה המשותפת. היה לנו גם היום ועדה ראשונה של ועדת משנה לתכנון ובנייה, שבאמת סקרנו והעברנו הרבה מאוד נושאים בכל התחומים, כמעט בכל מניפת התחומים שקשורה לוועדה, גם במלונאות וגם בבתים וגם בהנחיות מרחביות, ובאמת היה מעניין. גם הישיבה הזאת הייתה ישיבה באמת פוריה, וזה בסדר שאנשים שנחשפים לנושא פעם ראשונה שואלים את אותם שאלות שג'ני כבר עברה עליהם 5 שנים, אני חושב שזה חלק מתהליך הלמידה, ואולי גם יבואו רעיונות חדשים שלא חשבנו עליהם, ובאמת הדלת והטלפון של יפית, שהיא מומחית לעניין הזה, פתוחה, ואפשר עם ג'ני, בלי ג'ני, לחרלל אותה בעניין הזה.
לא, יש את ג'ני, שהיא כבר עושה התמחות.
לא, לא, אבל פרגולות לא הולך. דורון, בוא נתחיל לחשוב על משהו שכן ילך לנו.
אנחנו בחג החירות,
אפשר להחריק את המיקרופון.
אנחנו בחג החירות, אז אני מאחל שהחטופים יחזרו כמה שיותר מהר הביתה, שבאמת תהיה פה חירות מלאה, ואנחנו בחג הפסח, שהוא חג של אביב ופריחות, אז שנמשיך אנחנו כרשות לפרוח, לסגשג, לטובת התושבים, היישובים, לטובת כל האזור שלנו, ויחד נעשה ונצליח, שיהיה חג שמח.
חג שמח.
תודה.
זה הכי אמין שלך. טוב. תודה.
היית מתנה רק ל...
לא מבין, את נחרה כאן קרב?
אני עזרתי את
המתנה. אמרת שיוני יכניס לבר.
אז אחר לבוא, בוא, אתה...
רגע, את עושה את נתניה, לא?
תודה רבה.